כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, התיאוריה שחומרים פסיכדליים עשויים לעזור לטפל בדיכאון ובחרדה מקבלת חיזוק ממחקר חדש שפורסם לאחרונה. נסביר, עד כה ההסבר הרווח בעולם הרפואה והפסיכולוגיה למצבים של דיכאון וחרדה היה הפרה של האיזון הכימי במוח, כימיה במוח, אבל מחקר חדש קובע שהמצבים האלה לא רק מושפעים מהכימיה שבמוח, אלא גם מתבטאים בשינוי פיזי של ממש במוח, כולל ירידה ביכולת של תאי מוח להתחבר זה לזה, ואולי אפילו ניוון של תאים. מה שכן יכול לסייע בחידוש פעולת התאים האלה במוח הם חומרים פסיכדליים, לפחות כשמדובר במוח של חולדות וזבובים, כי בהם בוצע הניסוי. ממצאים מסקרנים מאוד של מה שפורסם בכתב העת המדעי Cell Reports, ומיד נדבר על הפרסומים האלה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ונמצא איתי באולפן דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה ומהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום לך.
שלום דודו.
ואנחנו התכנסנו כאן כדי לדון בבעיית פלישת נמלי האש והתפשטותן בכל העולם. אנחנו מיד נסביר. נמלי אש, הכוונה היא כמובן לנמלים, פשוט בסמיכות זה נשמע קצת כמו נמלים. נמלי האש הן מין פולש ומזיק שהגיע מדרום אמריקה לכל העולם, מין אחד מהם לפחות. דוקטור אייל פריבמן הוביל מחקר שקשור לנמלים האלה יחד עם חוקרים מאוניברסיטת חיפה, בשיתוף פעולה עם חוקרים מפלורידה ומשוויץ, כשהמטרה הייתה לגלות מהו הסוד של אותן נמלים, והסוד היה, וגם קצת הזכרנו את זה בתוכנית שלנו בשבוע האחרון, הכישורים החברתיים. אנחנו מיד נדבר גם על השינויים הגנטיים אצל נמלי האש, ואיך השינויים האלה קשורים לתכונות חברתיות, ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, ביולוג גילה הכבישים צבעוניים במיוחד מסוג קופצן טווסי, אך לא התלהב מהכבישים כי הוא עיוור צבעים. כן, רק לאחר העלאת התמונות לרשת הוא הבין את גודל האירוע. מדובר בביולוג יורגן אוטו, ובשבע השנים האחרונות הוא לחד ותעד כ-70 מינים של הכבישי קופצן טווסי, מרביתם במערב אוסטרליה. אנחנו מיד נדבר עם הביולוגית ורד שפירה על הכבישים המעניינים האלה, וגם המעצב יאיר אנגל, מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יהיה איתנו, ואיש הקומיקס אורי פינק, האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמדבר אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי, ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון, וכך תוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. נציין עוד ידיעה מעניינת, אתמול בנתניה נמצאה קרישה באורך מטר ושמונים סנטימטרים, קרישה באורך מטר ושמונים סנטימטרים שנסחפה אל החוף בנתניה, אבל הסיפור הוא עצוב כי היא נמצאה ללא רוח חיים. טוב, מצד שני, האלטרנטיבה שהיא תחיה והמתרחצים לא, למרות שלא, בדרך כלל הם קורבנות ולא תוקפים. אז שוב, זה היה אתמול בחוף הארגמן בנתניה, ושוב, לצערם של חובבי המינים האלה, היא נמצאה ללא רוח חיים בנתניה, אבל מטר שמונים זה לא מעט.
מכובד ביותר.
כן, טוב, קדימה.
לא כמו לוויתן, שגם זה קורה לפעמים.
זה יגיע לחוף הארגמן בנתניה?
באשקלון, אני חושב, אני זוכר שהיה מקרה. לוויתן שנסחף אל החוף.
אם כן, עוד כותרת. קרישים בנתניה, לוויתנים באשקלון.
זה כנראה חדשות ישנות כבר.
עוד לא. אז רגע, בוא נדבר לרגע על המחקר שאתה הובלת, שעסק בנמלי האש. מה גילית? מה הביג דיל?
אז באמת, הפואנטה זה החברתיות. זה מה שמעניין, זאת הסיבה שאנחנו חוקרים נמלים. הסיפור של ה... התנהגות, הביולוגיה של החברתיות והאבולוציה של החברתיות, וזה בעצם המסקנה של המחקר, התוצאה, הכותרת שנתנו, זה שהחברתיות היא סוד ההצלחה של נמלי האש.
וכשאתה אומר חברתיות, למה הכוונה?
להתנהגות החברתית, לארגון החברתי, לשיתוף הפעולה. אנחנו חושבים שזה מה ש... באופן כללי לנמלים, זה מה שנותן להם, או לחרקים חברתיים אחרים, כי יש גם את הדבורים שכולנו מכירים, דבורי הדבש, שגם הן חרק חברתי מאוד מאוד מפותח. יש לך שיתוף פעולה בין אלפי פרטים שעובדים ביחד בתיאום כל כך מרשים ומורכב. אז זה נכון באופן כללי לכל מין של נמלה, יש אלפי מינים שונים של נמלים. נמלי האש, שמין פולש מאוד מאוד מזיק מנקודת המבט שלנו, אבל מאוד מצליח מנקודת המבט שלהן, כלומר, מבחינה אבולוציונית, הן סיפור הצלחה מאוד מרשים. אנחנו יכולים להגיד שהסיבה שהן כל כך מצליחות, עוד יותר מנמלים אחרות, זה בגלל האבולוציה של החברתיות, של הארגון החברתי.
זאת אומרת, גם הארגון החברתי שלהן משתנה?
אפשר להגיד שהן עברו אבולוציה לרמת חברתיות עוד יותר גבוהה מנמלים אחרות. למרות שכל הנמלים החברתיות...
אז בוא תאר לנו אולי מהו המבנה החברתי של נמלי האש דהיום.
אוקיי, אז היום כשאתה מסתכל על נמלי אש, יש לנו, בטח אנשים בארץ מכירים את נמלי אש שיש לנו בארץ, המחקר כמו שאמרת באמת הוא היה על נמלי אש שיש באמריקה.
יש כמה מינים.
כן, יש מינים שונים, אבל בואו נקח לדוגמה את נמלי האש שיש לנו בארץ, המבנה החברתי שלהם הוא, הייתי קורא לזה רמה יותר גבוהה של חברתיות, כי כשאתה מסתכל על קן של נמלי אש, אתה תמצא לא מלכה אחת, כמו שיש בקן נמלים קלאסי, אוקיי, הקן הסטריאוטיפי, המושבה הסטריאוטיפית של נמלים, יש בה מלכה אחת והפועלות. והפועלות הן בעצם הבנות של המלכה, היא האימא, והן הבנות שלה. כשאתה מסתכל בקן של נמלי אש, אתה מוצא הרבה מלכות. לא אחת ולא שתיים, אלא לפעמים עשר או אפילו עשרות מלכות, שחיות ביחד באותו קן, כולן מטילות ביצים, כולן מגדלות את הבנות שלהם. אז בעצם במקום תא משפחתי פשוט, כן. של אימא והבנות, יש לך כמה משפחות שונות שחיות ביחד בשיתוף פעולה מלא, בתור סוג של קומונה, וזה בעצם, זאת הסיבה שאני קורא לזה רמה יותר מפותחת, יותר גבוהה של חברתיות.
הכוונה היא לכך שכמה מנהיגים, או במקרה הזה מנהיגות, זה משהו שהוא עדיף? למה?
זה שיש כמה מלכות, זה עדיף, זה נותן להם יתרון, כשהן בונות את הקן, את האוכלוסייה שמתפתחות, זה מאפשר להם להתפתח בקצב הרבה יותר מהיר, להשתלט על שטחים חדשים ולדחוק מינים אחרים של נמלים מקומיות, או בכלל כל חרק אחר הם אוכלות הכל. אבל רק תיקון קטן, לא מנהיגות. אוקיי?
זה,
מדוע? כי כשמסתכלים על קן של נמלים, אנחנו אומרים שהמלכה היא המלכה.
אנחנו חושבים על מלכה כמי שמנהיגה.
בדיוק, כן. אז זהו, שזה לא כמו מלכה שלנו, מלכה מלך או מלכה, כן, בחברה האנושית שאתה חושב עליהם בתור מי שמקבל את ההחלטות ומחוקק את החוקים ונותן את ההוראות והצבא יוצא למלחמה. לא, זה ממש לא ככה. המלכה לא מחליטה כלום בכן. אין לה שום סמכות, היא לא מקבלת החלטות, היא בעצם לא יודעת אפילו כלום. היא בעצם מכונת ביצים. היא יושבת שם ומטילה ביצים כל יום, כמויות מטורפות של ביצים, באופן שהוא חסר פרופורציה לכל סוג של חרק אחר. מטילה ביצים מהבוקר עד הערב, ואין לה שום קשר לפעילות שקורית בקן או מחוץ לקן, והיא לא מקבלת החלטות. בעצם הפועלות הן אלה שמנהלות את העסק.
אז מי באמת מקבל? הרי מדובר בארגון מסועף, עם הרבה מאוד פרטים
שם. נכון, אז זה היופי של העניין, שאין מישהו כזה. אין אף אחד שמקבל את החלטות. אין ניהול מרכזי של העסק. אין מישהו שמחליט לקבל את החלטות בצורה מרכזית ונותן הוראות לכל השאר, אלא בעצם כל נמלה רואה את המצב העניינים מסביבה, באופן מאוד לא מלא, כן? אף אחת לא יודעת באמת את תמונה שלמה,
כן.
ומקבלת החלטות בצורה לוקלית, ומתוך ההתנהגות של אלפי, ולפעמים אפילו מיליוני פרטים, כי יש סוגים שנמלים שיכולים להיות לך מיליון או יותר פועלות בתוך הקן, מתוך ההתנהגות הקולקטיבית, מהקולקטיב הזה היא יוצאת איזושהי התנהגות מסודרת ומתוכננת.
אז אתה אומר שאין התנהגות שהיא מנווטת מלמעלה, אלא לכל פרט שם, לכל נמלה,
נכון.
יש איזשהו כלל, וסך כל ההתנהגות
בדיוק,
האלה יוצרים
בדיוק.
או מרית עין, או דה פקטו.
נכון, נכון וזה מה שהם מאוד וואו. מעניין, ויש גם אנשים שמנסים לקחת את זה, למשל, לכל התחום של הרובוטיקה וההנדסה, להשתמש בעקרונות האלה כדי לבנות מערכות שלא יהיה מחשב אחד שמנהל עכשיו צי של מטוסים או רובוטים או משלוחים של אמזון או מה שאתה רוצה, אלא שכל כל רובוט קטן יהיה לו איזשהו מוח קטן משלו, מחשב קטן משלו, יקבל החלטות לוקלית, ואיכשהו מתוך ההתנהגות של, של אלפי פרטים, יצא איזשהו פתרון מסודר לבעיה הגדולה
שלו. טוב, יש כמובן אין ספור שאלות שעדיין לולות בקשר לאותן מלאכות שנמצאות בקן, ואיך נוצר קן, ומה התפקיד הזכרים. אבל בוא נשמע שיר נרגע מהעובדה שאין שם מוח מרכזי. והמלכה היא בכלל לא קובעת שום דבר, לא מחליטה שום דבר. אפילו יש לה פחות סמכויות מלנשיא אצלנו. נכון? אפילו לא חותמת על חוקים.
אפשר להגיד, כן.
התיאוריה שחומרים פסיכדליים עשויים לעזור לטפל בדיכאון ובחרדה, וגם בפוסט-טראומה ובהתמכרויות, מקבלת חיזוק ממחקר חדש שפורסם לאחרונה. נסביר, עד כה ההסבר הרווח בעולם הרפואה והפסיכולוגיה למצבים של דיכאון וחרדה, היה כימיה, הפרה של האיזון הכימי במוח. מחקר חדש קובע שהמצבים האלה מושפעים גם, או מתבטאים לפחות, בשינוי פיזי של ממש במוח. לא רק כימי, אלא פיזי, כולל ירידה ביכולת של תאי מוח רבים להתחבר זה לזה, אולי אפילו ניוון של תאים. ומה יכול לסייע בחידוש פעולת התאים במוח? חומרים פסיכדליים. לפחות כשמדובר במוח של חולדות או זבובים. מדובר בפרסומים במחקר שפורסם בכתב העת המדעי סל ריפורטס, ואנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, אז בואי ספרי לנו, אולי נחדד שוב את ההבחנה שהיא לא טריוויאלית. מה ההבדל בין מה שחשבו לבין הגילוי במחקר הזה?
אז אני אגיד ככה, במשך הרבה מאוד שנים, באמת כשדיברו על כל מיני הפרעות פסיכיאטריות, בין אם זה דיכאון, חרדה, סכיזופרניה ועוד, הייתה התמקדות מאוד מאוד גדולה באמת ברמה הכימית. כן, פחות מדי סרוטונין, יותר מדי דופמין.
אז אני כבר אשאל שאלה, האם כשאני עצוב אז הסרוטונין יורד, או הסרוטונין יורד ואז אני עצוב? זאת אומרת, מה משפיע על מה?
אז ההנחה היום היא, קודם כל אני אגיד שבאמת שינויים כימיים במוח, בבני אדם קשה קצת לקבוע אם זה בא לפני הדיכאון או שהדיכאון גורם לזה, אבל אני אגיד שהיום השאלה הזאת היא כנראה קצת פחות רלוונטית, כי אנחנו מבינים היום שהשינויים ברמה הכימית הם חלק מאוד מאוד קטן של התמונה.
וואו, אוקיי.
והרבה מאוד ממצאים מהשנים האחרונות באמת מראים שכשאנשים סובלים מהפרעות כמו דיכאון וחרדות, יש להם שינויים פיזיים במבנה המוח. ואחד השינויים הבולטים, בטח בהקשר לדיכאון, זה הנושא של ירידה בפלסטיות מוחית, שזה מה שהזכרת בהקדמה, איזושהי בעיה ביכולת של נוירונים להתחבר אחד לשני, וממש, אם אני אקח ככה דימוי מעולם הגננות, אנחנו רואים אפילו לפעמים מין מצבים של מעין כמילה של נוירונים. וואו. נוירונים יש להם מין זרועות כאלה שנקראות דנדריטים, שעוזרות להם להתחבר לנוירונים אחרים, ובמצבים של מחלות פסיכיאטריות, הזרועות האלה לאט לאט הולכות ומתקצרות, הולכות ומתמעטות.
זאת אומרת, האמת היא שזו כן, בעיניי לפחות, פריצת דרך, כי עצם ההבנה שמדובר במשהו כימי מלכתחילה הייתה מטלטלת בעיניי, והנה פה אנחנו מוצאים משהו שהוא ממש פיזי.
נכון, נכון. המצבי רוח שלנו והמחשבות שלנו בהחלט יכולים להשפיע.
ירידה באיכות היכולת של התאים להתחבר או להתקשר זה לזה, וואו.
נכון. זה אומר ירידה ביכולת של תאים להעביר מידע, להעביר מסרים, ואז כל התקשורת במוח בעצם עשויה להשתבש.
טוב, אז איך עושים ריסטארט של כל הבלגן הזה?
אז זהו, אז אנחנו יודעים היום שבעצם כל טיפול שהוא יעיל נגד הפרעות פסיכיאטריות, או אני אגיד רוב הטיפולים שהם יעילים נגד הפרעות פסיכיאטריות, אחד מהאפקטים שלהם זה באמת לעזור למוח להפוך להיות יותר פלסטי, זאת אומרת, לאושש את הנוירונים, לעזור להם לצמח מחדש את הדנדריטים שלהם. ודרך אגב, אולי אני אגיד לך עכשיו משהו שמאוד יפתיע אותך, הדבר הזה קורה גם כתוצאה מטיפול פסיכולוגי, לא רק כתוצאה מטיפולים תרופתיים או טיפולים שהם יותר ביולוגיים.
שזו טענה מאוד מעניינת, טיפול פסיכולוגי גם הוא משנה את המוח פיזית.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל התהליכים המנטליים הם לא נשארים ברמה הפסיכולוגית המנטלית.
זה לגמרי צידוק לשלם 450 שקל עכשיו כשאני משלם מחיר כל כך גבוה, אם זה משנה לי את המוח פיזית, יאללה, 450 לשעה. בסדר.
בוודאי ובוודאי.
וואו.
זהו, והמחקר החדש הזה באמת מראה שסמים פסיכדליים שבשנים האחרונות ככה חזרו למיינסטרים המחקרי, באמת מבחינה ביולוגית, אחד מהאפקטים החזקים שלהם זה לשפר את הפלסטיות המוחית, לעזור לנוירונים להתחבר אחד לשני מחדש. זה בעצם החידוש של המחקר הזה.
כשמדברים על חומרים פסיכדליים או סמים פסיכדליים, על מה מדברים?
אז במחקר הזה ספציפית הם בדקו חומרים מהמשפחה של LSD, שזה חומר שאני מניחה שרוב המאזינים שלנו מכירים, אבל גם חומר שנקרא DMT, שהוא גם כן סם פסיכדלי ממשפחה קצת שונה, ועוד חומר שנקרא DOI, יש המון המון סוגים ממשפחות כימיות שונות, ועבור כל החומרים השונים האלה, החוקרים הצליחו להראות שכולם בסופו של דבר, האפקט הסופי שלהם, זה לשפר את הפלסטיות המוחית.
עכשיו, למרות שהניסוי בוצע על בעלי חיים, ככל הנראה זה רלוונטי גם לבני אדם, נכון?
נכון, מה שהם עובדים שם, וזה כנראה אחת הסיבות שהם בדקו את זה גם בחולדות וגם בזבובים, שבגלל שהמנגנון הזה הוא דומה בין משפחות שונות של בעלי חיים, סביר להניח שגם אצל בני אדם זה מתנהל אותו דבר. זה מה שנקרא מנגנון שמור אבולוציונית, מנגנון שעובד בצורה דומה אצל בעלי חיים ממשפחות שונות, מזנים שונים. סביר להניח שגם אצל בני אדם זה עובד, וזה חשוב להבין, כי אנחנו יודעים שוב פעם, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שסמים פסיכדלים יכולים לעזור לטפל בדיכאון, יכולים לעזור לטפל בחרדות, וזה, פה יש איזושהי פריצה דרך שמראה מה המנגנון שמאפשר להם לעשות את זה.
אתה רוצה להעיר?
אז בטח גם בנמלים זה עובד, אם זה עובד בזה.
ישר חושב על האינטרס הצר שלו.
תשמע, נמלים, יש כל כך הרבה נמלים, הרבה יותר לקוחות לפסיכולוגיה של נמלים מאשר פסיכולוגיה של בני אדם.
כמה נמלים יש בעולם?
כן, רק הם צריכות ללמוד לדבר.
אבל יש להם מוח לנמלים?
בוודאי שיש להם מוח, גם לזבוב יש מוח. למרות שזבוב זה חיה משעממת. נמלים, זאת, אם כבר רוצים...
אבל הן מרושעות, הזבוב הוא בידורים.
לא מרושעות, הן פשוט לא סופרות אותך, דודו. זה לא שהן רוצות להזיק.
כל המוסר עבודה מוגזם. אנחנו מיד נדבר עליו. אבל תשמעי, טוב, קודם כל זה נשמע מדהים בעיניי המחקר הזה. מה זה אומר שבאמת בעתיד, למרות שכבר דיברו על טיפול באמצעות חומרים פסיכדליים בין היתר בדיכאון, חרדה, פוסט-טראומה.
זה כבר נעשה היום.
זה כבר קורה?
זה בכל קורה.
וואו.
זה עוד לא משהו שמאושר לשימוש ברמה גורפת, זה עדיין מחקרים שהם בשלבים של ניסויים קליניים, אבל אני חייבת להגיד שהתוצאות שלהם הן מאוד מאוד מבטיחות, ואני אומרת בזהירות שהיעילות של סמים פסיכודליים לטיפול בדיכאון וחרדות, היא, לפחות לפי המחקרים, נראה שהיא הרבה יותר טובה מהתרופות הסטנדרטיות.
וואו.
אני רק אגיד משהו, כן, דיסקליימר, שחשוב מאוד להבין שכשאנשים עם חרדות ואנשים עם דיכאון באים לטיפול עם חומרים פסיכודליים, הם לא עושים את זה לבד. הם עושים את זה כמובן בהשגחה של מטפל שהוא מאוד מאוד מיומן.
זאת אומרת, מסיבות טבע ביער עם טיפוסים מפוקפקים שנותנים לכם חומרים אלו או אחרים, זו לא תרופה.
ממש לא, וזה חשוב לי להגיד את זה, כי מן הסתם במהלך הטריפ יכולים לעלות תכנים מאוד מאוד קשים.
כן, זה נשמע ככה.
אם אין לך שם מטפל שיודע ללוות אותך ולתמוך בך, זה עשוי לעשות נזק. אז כמובן שהיום החומרים האלה מאושרים לשימוש רק, שוב פעם, בתוך איזשהו סטינג טיפולי, אבל מה שהחוקרים במחקר אומרים זה שיכול להיות שבעתיד אפשר יהיה לפתח חומרים שמבחינת מנגנון פעולה הם עובדים כמו הפסיכדלים, בלי האפקטים של ההזיות.
כן, עיוות המציאות וכו'.
בדיוק. כן, ואז אלה חומרים שיכול לתת אותם לשימוש קצת יותר סטנדרטי.
וואו, טוב, זה נשמע מרתק ואני מודה לך על השיחה הזו, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בבקשה.
ושוב נזכיר, באמת לא מדובר בשימוש על דעת עצמכם בחומרים פסיכדליים. אל תתפתו לטיפוס מפופק שאומר לכם, היי חבר, ככה זה יהיה לך טוב ויעלים את הדיכאון, כולנו יודעים. לא, לא, לא כזה, אלא מישהו עם תעודות שלמד.
שלמד ומוסמך.
מוסמך ולא איש עם מעיל ארוך והי חבר כזה.
אכן.
או די-ג'יי, לא חושב, שמות, סתם. יאללה, טוב, אנחנו נמשיך, תודה רבה לך, ואנחנו חוזרים לנמלים. אנחנו עם דוקטור אייל פריבמן, אנחנו התחלנו קצת, מיפית לנו את
קין הנמלים. מה, הסיפור הזה עם החומרים הפסיכדליים, אני מיד הולך לנסות את זה.
מיד הולך לסמם קינים של נמלים.
נשמע לי, יש הרבה פוטנציאל. לא, אבל ברצינות, יש הרבה, לנמלים יש מוח, כמו שלנו יש מוח. יש להם את החומרים, את הכימיה
שלה. אבל אתה בצד של הנמלים, זה לא הוגן.
לא, 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 לא.
שמישהו ייתן לך קונטרה.
ואתה יודע מה, דווקא תיקח את הזבוב, אוקיי, הם עובדים על הזבובים, משתמשים בממון במחקרים האלה.
אתה יודע שאם כבר אתה סוטה מהנושא, אני רוצה באמת לסטות לרגע מהנושא. הרי אנחנו שומעים על כן נמלים, אנחנו יודעים שיש שם פועלות ויש מלכה, יש שם תפקיד לכל אחד, נכון. עכשיו, אנחנו בני האדם, רוצים שוויון, אנחנו לא רוצים שההוא יהיה פועל, ההוא יהיה מנהל, לא רוצים בשאיפה, יכול להיות שכך אנחנו מחולקים. אז אולי צריך להיכנע.
תראה, גם החברה שלנו, יש לה חלוקה תפקידים, נכון? כל אחד יש את ההתמחות שלו, ואי אפשר להגיד שהחלוקה היא מאוד שוויונית. כל אחד, אתה, יש לך את ההתמחות שלך, נכון? אתה יושב פה ברדיו, יש מי שנהג מונית, יש מי ש... ראש ממשלה, יש מישהו...
הוא לא נולד כזה, הוא יכול לבחור, הוא יכול לעשות הסבת מקצוע לרדיו, לעבור קורס אצל די.ג'י מקלר.
תתפלא, גם אצל נמלים, הן לא נולדות לתפקיד אחד, הן נולדות ובדרך כלל מתחילות בתפקיד אחד, ואחרי זה כשמתבגרות הן מחליפות לתפקיד אחד.
כן, יש לך, אוקיי, אוקיי.
בדרך כלל הן מתחילות בעבודה בתוך הקן, ובשלבים יותר מאוחרים בחיים יוצאות לעבוד מחוץ לקן. ויש תפקידים שונים, לתוך הקן העבודה היא נגיד לטפל במלכה, בביצים, בזחלים שנולדים, לגדל את הדור הבא, לנקות את הקן, לסדר את הקן וכו'. אתה יודע, עבודת פנים, ויש את אלה שיוצאות החוצה ולחפש כמובן מזון, אז תפקידים שונים, אבל נמלה יכולה להתחיל בעבודה בתוך הקן.
יש הסבה מקצועית בעולם הנמלים.
כן, כן, כן. אבל יש גם דברים שהם מולדים. לדוגמה, בהרבה נמלים אתה תראה הבדלים מאוד גדולים בגודל. באותו קן אתה תראה פועלות בגדלים שונים.
הגודל משפיע?
הגודל, לפעמים זה הבדלים עצומים. יכולה להיות פי כמה יותר גדולה, נמלה אחת יכולה להיות פי כמה יותר גדולה מהנמלה אחרת שהיא אחות שלה בעצם. ובגלל זה, וזה בעצם מאפשר להם לעשות תפקידים שונים. והנמלים הגדולות יש להם תפקידים מסוג אחד, נמלים הקטנות בסוג אחר. יש להם מה שנקרא לוחמות במינים מסוימים של נמלים, שיש להם תפקידים מיוחדים והראש שלהם יותר גדולות, מלטעות ענקיות. אז יש באמת חלוקת תפקידים שהיא ממש הבדלים מורפולוגיים, שאתה תראה שפשוט הנמלה בנויה אחרת, ואז כמובן זה משהו שהוא לא ישתנה.
אז רגע, אז מי משחק בגנים של הנמלים? מי קובע? מי לוחץ על הכפתורים?
אז מה מעניין שההבדלים האלה, הם באמת, יש הרבה מאוד גורמים גנטיים, אבל בעצם זה לא הבדלים, כשהנמלה רק נולדה, בעצם הביצה, כן, הרי הנמלה מתחילה את חיה בתור ביצה, לא כתוב עדיין בגנים שלה, אם היא תהיה פועלת מסוג כזה או אחר, יותר מזה, היא גם יכולה להיות מלכה. כלומר, ביצה ממין נקבה, כי כל הנמלים שאנחנו רואים בקן הן נקבות, היא יכולה...
מיד נטפל בנקודה הזאת, אבל תמשיך.
היא יכולה להתפתח גם להיות מלכה וגם להיות פועלת, וזה לא כתוב בגנים שלה.
אז איפה זה כתוב? מי מחליט?
זה נקבע על ידי השפעה סביבתית. מי שמחליט הן בעצם הפועלות שמגדלות אותה.
זאת אומרת שהביצים הן יחסית גנריות, ועל פי צורך הקן?
יש להן פוטנציאל להגיע לגורל מאוד מאוד אחר של להיות מלכה, להבדיל מלהיות פועלת, וגם הסוגים השונים של הפועלות, ובעצם מה שקובע זה, כאן אנחנו חושבים בעיקר המזון. מה שמאכילים אותן, הפועלות שמאכילות אותן, הן מחליטות, אוקיי, אני רוצה שהביצה הזאת תתפתח להיות מלכה, אני אכיל אותה באוכל, יותר אוכל, אוכל מסוג מיוחד. בדבורים זה מוכר מאוד, זה גם נחקר מאוד לעומק, הסיפור של דבש מלכות. יש חומרים מיוחדים באוכל שנותנים למלכות, בעצם לזחלים שהתפתחו להיות מלכות, וזה מה שגורם לזחל להתפתח להיות מלכה. אז, זה משהו
זאת אומרת, אפשר לגרום להתפתחות של מלאכות באמצעות מזון מסוים, אתה מאכיל, וכך לקבוע באמת מי יעשה מה, או כמה יהיו לך מהסוג הזה.
בדיוק.
כמה פועלות יהיו, כמה לוחמות יהיו.
וזה, כמו שהזכרתי בהתחלה, הקבלת ההחלטות, מי מחליט, אם עכשיו אני ארצה לגדל עוד פועלת, ופועלת מסוג כזה או סוג אחר, או אם אני רוצה עכשיו לגדל מלכה חדשה, מי שיחליט את זה הן הפועלות. הן אלה שבעצם זה ש... והן צריכות לעשות כל הזמן הערכת מצב של עכשיו המושבה צריכה לגדול, לא צריכה... אולי אנחנו בתקופת בצורת.
זה, איך הן עושות את ההחלטה ביחד?
הן צריכות כל אחת על סמך התפיסה הפרטית שלה צריכה להבין את המצב, ובתוך כל ההחלטות הפרטיות שלהם נוצרת התוצאה.
צריך לבדוק אם אי פעם באנושות הייתה תקופה שבה לא היה שלטון מרכזי או הנהגה מרכזית, אלא פעלו על פי כללים. לא תרצח, לא תנאף.
כן, תראה, יכול להיות שזה היה ככה קצת יותר, אבל גם בחברות מאוד מאוד עתיקות, כנראה שהיה כזה, תלך לגורילות ולשימפנזים.
יש שם...
זכר אלפא כזה שמראה לכולם מה צריך, מכתיב את הקיים. אז אולי לנו יש נטייה לסוג אחר של... ארגון חברתי.
מעניין. טוב, זה היה מרתק. אז בוא נשלים עוד נקודה לפני שנשמע שיר. אתה דיברת כמובן על זה שמי שנמצא בכן הן נקבות.
נכון.
כפי שהזכרת, מדובר בביצים גנריות, ועל פי הצורך בכוורת, על פי באמצעות מזון, כנראה שהשליטה היא באמצעות מזון, אולי גם תנאים אחרים שהם לא רק מזון, כך מייצרים נמלים, כמעט יצא לי דבורים, לא נערבב, נמלים שרלוונטיים...
האמת שזה די דומה.
זהו, נכון, זה קצת מבלבן. אם כן, נמלה שהיא ספציפית לתפקיד מסוים. נכון. כך מגדילים את מספר הפועלות וכולי, או אפילו מייצרים מלכה או מלאכות.
כן.
השאלה שלי, איפה הזכרים בכל הסיפור?
איפה הזכרים פה, נכון?
מה זה זו?
לא רואים אותם. באמת שאנחנו רואים קן של נמלים, אם אתה יודע, בתור ילד אולי ישבת, הסתכלת על קן של נמלים, אתה רואה רק נקבות. וגם אם תחפור את כל הקן ותוציא את המלכה, לא תמצא אף זכר, בדרך כלל. רק בעונת הרבייה, שזה קורה פעם בשנה, תלוי בסוגים שאני נגיד באביב או בסתיו מתישהו, בבת אחת פתאום יוצאים, בעצם הקן מגדל גם מלכות חדשות וגם זכרים. אלה הנמלים המחונפות, שבעצם רואים פעם בשנה נמלים מחונפות יוצאות. אלה נמלים, יש להם כנפיים, אבל אלה נמלים, שהם אלה אלה שמתרבים בעצם, כי הפועלות הן לא מתרבות אף פעם. המלכה החדשה שנולדת, היא נולדת מחונפת, היא יוצאת מהקן,
כן.
היא פוגשת זכר בדרך כלל מקן אחר.
אבל אז יש בה בקן?
יש פעם בשנה נולדים זכרים ומלכות חדשות ויוצאות מהקן ועפות למעוף כלולות.
די.
ומזדווגים באוויר. אחרי שמלכה היא כבר מזווגת, היא בעצם כבר לא צריכה את הזכר יותר, בעצם היא מזדווגת פעם אחת בחיים, וזהו. בעצם היא שומרת את הזרע. היא מאחסנת את הזרע בתוך איבר מיוחד שיש לה במערכת הרבייה, שמחזיק את הזרע לאורך כל החיים של המלכה. זה יכול להיות הרבה מאוד שנים. מלכת נמלים יכולה לחיות אפילו 20 שנה.
זאת אומרת, היא מחזיקה זרע 20 שנה?
היא מזדווגת פעם אחת,
די.
הזרע נשמר בתוך האיבר הזה, זה נקרא ספרמטקה, זה סק כזה קטן שמכיל את הזרע, ומאותו רגע והלאה היא לא צריכה יותר לראות זכר כל ימי חייה, היא בעצם מקימה, כן, חלה, היא מורידה את הכנפיים שלה, פשוט מורידה לעצמה את הכנפיים, אפילו אוכלת אותם לפעמים, כי היא רוצה לקבל עוד קצת יותר אנרגיה ותזונה כדי לגדל את הדור הראשון של הפועלות.
וואו.
אז היא מורידה לעצמה את הכנפיים, היא חופרת קן חדש ומתחילה להטיל ביצים. ומהביצים ייצאו הפועלות הראשונות, ומאותו רגע והלאה היא כבר לא צריכה לעזוב את הקן יותר במשך כל שנה.
אז בואו נשלים רק נקודה אחת, זה נכון שלזכר של הנמלה אין אבא?
נכון, כן.
אין.
כי בעצם... להבדיל מאיתנו, הרי לנו, זכרים ונקבות של בני אדם, או גם חיות אחרות,
כן.
נקבע לפי כרומוזום המין, נכון? יש לנו את כרומוזום X וכרומוזום Y,
נכון.
ואם אני XX אני אהיה נקבה, אם אני XY אני אהיה זכר, שם בעצם זה לא עובד ככה, אין להם כרומוזומי מין, מה שקובע אם הנמלה תהיה נקבה או זכר, זה האמא ביצית של האמא, היא מופרית על ידי זרע או לא. אז ביצית מופרית תתפתח להיות נקבה, אז זכרים בעצם... מתפתחים עם ביצית שלא הופרטה על ידי זרע. פשוט המלכה יכולה להטיל ביצה שהתפתחה מביצית שהיא פשוט לא נתנה לזרע לצאת מהסק הזה, מהספרמטיקה. וככה נקבע המין של...
שימו לב לכותרות שגזרנו מהשיחה האחרונה. ראשית, לזכר של הנמלה אין אבא.
נכון.
אין אבא לזכר.
לא, רק אמא.
רק אמא. שתיים, המלכה מזדווגת פעם אחת בחיים... אוגרת את הזרע שבאמצעותו היא עוברה, או איך שלא קוראים לזה, במשך עד כדי 20 שנה. יש לה סק ששם היא מאחסנת, ולא צריכה יותר לראות זכר.
לא צריך להקפיא אותו, לא צריך בנק זרע.
איך זה יכול להיות?
יש שם תנאים מאוד מיוחדים, ששומרים על תאי הזרע בחיים.
אפשר לאמץ את זה לחברה האנושית. טוב לכל הצדדים.
נכון?
שמהפכה ממש פמיניסטית.
כן.
פעם אחת בחיים וזהו.
זה, ברגע שיש מנגנון כזה, אז אפשר, הם רואים באמת שהזכרים האלה מיותרים לחלוטין, הן לא צריכות אותם.
אז רגע, ומה קורה אם אחרי שהם עיברו את המלכה על
הזכרים? זהו, הם סיימו את יום אחרי זה אתה תמצא אותם מתים על הרצפה.
די.
אין להם לא צריך, זהו. תפקיד מאוד, מאוד פשוט, כמו טיל. טיל שגר ושכח,
מגיע למטרה. מוות בטבע הוא לא נורא, בניגוד אצל בני אדם.
תשמע, הם סיימו את תוחלת החיים הטבעית שלהם. יום אחרי המעוף. בעצם יש להם כמות אנרגיה שרק מספיקה להם לאותו מעוף כלולות. יום אחד, וזהו זה.
מדהים. ועתה אנחנו עוברים לפינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו, ביקום שלוש, שלום לאיש. ולהגדת הקיימות, יאיר אנגל, מעצב מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומך?
אנחנו בעסקי נמלים היום.
נמלים זה מעולה.
כן.
כן. זהו, אני רוצה לחבר את הנמלים לסיפור של אדריכלות.
מעניין.
כן. אז...
מלכה, ראשית נכתיר מלכה, או יותר כמובן, כמו אצל נמלי האש.
כמה שיותר יותר.
כן.
כן, כמה שיותר. אז אנחנו יודעים שיש... לנמלים יש ביומסה עצומה.
כן, זו הטענה, נסביר רק למאזינים. הכוונה היא לכך שאם שוקלים את סך כל הנמלים, הם, נכון, המסה של אותה נמלים היא הרבה יותר מאשר של בני האדם.
אולי עכשיו כבר פחות, אולי אפשר להגיד שנגיד אולי אתמול בבוקר, אנחנו נולד עוד בן אדם.
אז ההמבורגר אם תפס.
ועקפנו אותם אולי עכשיו. תראה, אף אחד לא יודע בדיוק. זה קשה לאסוף את כל הנמלים.
אבל יש יותר נמלים מבני אדם.
לא, מבחינה מספרית אין בכלל.
בטוח.
אבל לא רק שיש יותר פרטים, אלא גם אם באמת תשים את כולם בצד אחד של המוזניים, ואת כל בני האדם בצד השני, פחות או יותר כנראה שוויון כוחות.
מה אם נתחיל לאכול נמלים?
זה לא רעיון רע, יש אנשים שעושים את זה.
יש, אפשר.
כן, זה מאוד מקובל במזרח, באוסטרליה.
מה הם לא אוכלים שם במזרח? מה לא מקובל לאכול?
אבל למה לא באמת? עדיף לאכול פרה מאשר נמלה? אני לא רואה את ההיגיון.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, יש לנו כאן נמלה ופרה שתיכנס לו.
בבקשה.
בבקשה. העורך המזרח, יש לו נמלה ופרה, נראה מה יותר טעים לו. הנה, אלה הנמלים.
כן. בחזרה לאדריכלות ולבנייה, אז הנמלים בונות להם בתים. אצלי בבית הם בנו לעצמם בית משלהם. אבל בגדול, הם לא מזהמות את העולם בבנייה שלהם.
זאת אומרת, יש שם אווירת קיימות אצל נמלים, מעניין.
לגמרי, עברור טבעי, הם חופרות את הכל, הם לא משתמשות, משתמשות בחומר הטבעי.
טוב, כי אין להם יכולת להשתמש במזגן כמובן, או במכשירים מורכבים, אבל אתה צודק ש...
נכון, הם יודעות לעשות את זה. זאת אומרת, אתה יכול לראות שבפעולה נכונה ובשיתוף פעולה שעוד נשמע עליו וכל הדברים האלה, אפשר להגיע לעשייה שהיא לא מזהמת. אנחנו, שאנחנו בונים, אנחנו עושים הרבה בלגן. אנחנו קוראים חומרי גלם ומשתמשים בהם, וברוב המקרים, אחרי שאנחנו גומרים להשתמש בבניין, שזה קורה תוך כמה עשרות שנים ולפעמים פחות מזה, אנחנו בעצם הבניין הוא חד פעמי, אנחנו זורקים אותו לפח. במקרה הטוב, אתה יודע, גורסים אותו, עושים ממנו איזה משהו. עכשיו, מדברים המון המון שנים כבר על בנייה ירוקה, ואני רוצה, אנחנו לא נגמור את זה בפינה אחת, אבל להתחיל לדבר על זה ולהסביר את הכיוון. והדוגמה שאני רוצה לתת זה בניין חדש ודווקא וילה, שהיא לא נחשבת העניין הסביבתי. אנחנו דיברנו הרבה פעמים שנגיד
במקום...
מה שנחשב זה לגור בעיר, בבניין עם כמה קומות, לתפוס פחות שטח וכו' וכו', עוד פעם. אבל לפני כחודש הסתיימה בנייה של וילה בארסוף, שתכנן אדריכל דוקטור יוסי קורי, גם חבר. אדריכל שהוא רואה את עצמו בתור אדריכל אקולוגי, הוא מתעסק רק בפרויקטים אקולוגיים. הוא תכנן אחד המתכננים למשל של... בית ספר פורטר באוניברסיטת תל אביב, בית ספר פורטר ללימודי הסביבה, שאפשר לראות אותו עם נוסעים על הילון בתל אביב. והווילה הזאת, הוא תכנן אותה, הוא ניסה לתכנן אותה בצורה להגיד, אנחנו יכולים לתכנן מבנה שלא מזיק לסביבה, או שואף להזיק כמה שפחות. מה שמדברים על zero energy למשל.
אוקיי, אז איך זה עובד?
עכשיו, יש שם המון 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 דברים, המון פיצ'רים, יש לי רשימה ענקית כזאת, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת, לפחות בהתחלה. רוב התכנון יכול להיבצע בלי לגעת, בכלום. רק תכנון ועיצוב על פי עקרונות של קיימות ושל סביבה ושל אקולוגיה. כלומר, בוא נחשוב כמו נמלה, בסדר? בוא נשתמש בחומרים שבצורה של, למשל, תכניס לנו אוויר נקי לתוך הבניין. להתחיל מאיך להציב את הבניין, לאיזה כיוון להציב אותו. את הדברים האלה, כל מי שהוא רק מתחיל ללמוד אדריכלות, כל מי שמבין איזשהו משהו באקלים, וזה מה שאנשים שמתכננים בניינים אמורים לדעת,
כן.
יכול להציב את הבניין בצורה נכונה. אתה יכול להחליט אפילו לפי אורך החיים שלך, אם אתה לא נמצא כל היום בבית, אתה לא צריך שיהיה כל היום אור טבעי בבית, אתה רוצה שיהיה אור בשעות שאתה רוצה להשתמש בו, אוקיי? אם אתה גר ליד הים, היית רוצה לראות את הים ולא לא לעשות חזית סגורה לגמרי ולא לראות את הבניין. ואני אומר את הדברים האלה בגלל שהרבה פעמים מדברים על אדריכלות ירוקה, ישר אנשים אומרים, זה בטח איזה לוקסוס, זה יקר, זה יקר יותר.
תשמע, למרות שנתת פה דוגמה וילה בארסוף.
בכוונה, בכוונה.
זה תמיד, הטענה תמיד נגד כל איכות הסביבה, והטרנד הזה הוא שזה צעצוע של עשירים, שיש להם הכל, אז הם דואגים לכוכב הלכת, אבל מי שאין לו מה לאכול, או עניים, או וכולי, הם פחות אכפת להם.
זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, זה בדיוק ההפך. אם אתה בונה עכשיו בניין דיור ציבורי, שמדברים על זה עכשיו,
יכול להיות שאתה צודק לגמרי, כן.
ואתה שם את זה במקום, אני לא רוצה להגיד שם, אבל יש מקומות בישראל של אנשים, באמת אין הרבה משאבים כלכליים.
אוקיי.
ואתה מכוון את הבניין בצורה לא נכונה, והוא מקבל חזית חמה כל הזמן, הוא צריך הרבה יותר חשמל כדי למזג את הבניין. ואתה בעצם מכניס אותו למצב שהוא קנה משהו בזול, אבל לתחזק אותו הוא צריך המון 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 כסף.
כן.
עכשיו, אם אין לו כסף למזג את הבית בצורה, או לחמם את הבית, אז בקיץ יהיה לו נורא נורא חם, ובחורף יהיה לו נורא קר, ואורך החיים שלו הוא יושפע על ידי תכנון שמישהו עשה על נייר באמת, בצורה לא נכונה.
כשדם קונה דירה, אז הוא נהנה מתכנון אקולוגי כלשהו, התייחסות?
היום לא, וזה בדיוק חלק, יש הרבה גופים בישראל, יש היום הרבה גופים בישראל שמתחילים להיכנס לדבר הזה, יש את המועצה לבנייה ירוקה למשל, שזה גוף שהוא נציגות עולמית של ארגון, והכוונה היא להטמיע את, את אופן החשיבה הזאת. עכשיו, מעבר לזה, אתה יכול לעשות נפלאות, אתה יכול לעשות המון 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 דברים. אני אתן דוגמה. אוקיי, למשל, בווילה הספציפית הזאת, היא כולה מחופה בפאנלים סולאריים. אוקיי? הפאנלים הסולאריים מסודרים בצורה כזאת, שהם למשל במקומות מסוימים יעשו גם צל על הגג, או יצלילו בשעות מסוימות על הבניין ויחסכו אנרגיה. כי הם בעצם מקררים את הבניין וגם מייצרים אנרגיה.
אוקיי.
והיום יודעים לעשות כל השיטות האלה של ייצור חשמל מפאנלים סולאריים מאוד השתכללו והמחירים שלהם ירדו. כלומר, המערכת שהוא התקין מחזירה את העלות שלה תוך 7 שנים.
וואו.
ומאותו רגע היא יודעת לייצר חשמל בערך בסכום של 15,000 שקל בשנה. ותוך 7 שנים זה הכנסה, לא הוצאה יותר. כלומר, ב7 שנים אתה סוגר עניין. עכשיו, אם אתה מבין את זה בצורה כזאת, אז למה לא לשים את זה כמעט בכל מקום?
אני מעריך שגם זה ישתכלל יותר ויותר.
זה עוד יותר ישתכלל, בדיוק. עכשיו, אתה צריך, אתה אף פעם לא יכול לסמוך על מערכת אחת. כי כמה שאני זוכר, למשל, בלילה אין שמש, אבל אז אתה לא יכול לסמוך על זה וקשה לאגור אנרגיה. אבל בלילה יכול להיות שיש רוח, ואתה יכול להשתמש ברוח ולפצות על זה שאין שמש, למשל.
כן.
והרעיון הוא להסתכל בצורה הוליסטית על הבניין. אני אזכיר רק כמה דברים. קודם כל, החומרים של הבניין. אתה יכול להחליט. אתה יכול להחליט אם אתה משתמש בחומרים מישראל, למשל, שקיימים, או שאתה מייבא אותם מדרום אפריקה, מסין. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, גם בחומרים עצמם. כמובן, אתה צריכים לבחור איזה חומרים אתה משתמש.
אני הבנתי שהבטון הוא בעצם, הייצור של בטון, שזה, אנחנו מייצרים אותו בכמויות אדירות בשביל כל הבנייה, זה משהו שיש לו אפקט מזהה מאוד מאוד,
מאוד גבוה. כן.
צורך הרבה, בעצם כל הפליטת גזי חממה וכל זה. הבטון זה חלק מאוד.
מה האלטרנטיבות כמובן?
אלטרנטיבות, יש הרבה אלטרנטיבות, אתה יכול להשתמש בכל מיני חיפויים מכל מיני סוגים. תשמע, בישראל בונים המון בבטון, אבל בארצות אחרות בונים עם שלד מתכת, או היום מדברים על שלדות קלות. בעצם לעשות שלדה הרבה יותר קלה לבניינים, ולעשות חיפויים.
לא הוכח כי לא מחזיק.
לא, לא, זה מחזיק מצוין, עוד פעם, תכנון.
בגלל קל מלחיצה אותי, שלא ייפול.
קודם כל יש היום טכנולוגיות שיודעים שהבניין יספוג רעידת אדמה, ברמה מדהימה. כן? זה עוד פעם, זה תלוי אם מישהו החליט לעשות את זה בהתחלה, ולא אמר, אוקיי, נזרום עם הדבר הזה. אחר כך, בצורה מסוימת, אם אתה מתכנן לא נכון, אז אתה צריך לחזק את כל הבניינים, אם זה מזכיר לך איזה משהו ששמעת עליו. זאת אומרת, היום אתה צריך, קודם כל הבעיה נוצרה ואחר כך זה, אבל אנחנו מדברים עוד פעם על עברור נכון, אפילו לגרום לכך שאתה יכול לעברר את הבית ולהכניס אוויר נקי פנימה, ולהוציא את האוויר החם החוצה, במקום פשוט לסגור את כל החלונות ולהפעיל מזגן מאוד מאוד חזק. אלה דברים מאוד מאוד פשוטים.
זה מעניין, הנמלים אגב, הזכרת את הנמלים בהתחלה, הנמלים עושות דבר מאוד פשוט, בהתאם לעונות השנה, הן יכולות לרדת יותר עמוק לתוך הקרקע, או לעלות למעלה. ומעלות גם את המלכה ואת הביצים לגובה הנכון, ובזה הן פשוט מבסטות את הטמפרטורה שלהן. אז אתה לא חייב...
שינוי פיזי.
כן, אתה לא חייב לשנות את הטמפרטורה של חדר, אתה תעבור חדר. טוב, אני לא יודע כמה זה פרקטי. אבל הטרמיטים ממש עושים את העניין של העברור.
מה זה אומר?
אתם מכירים את הכינים של הטרמיטים, מה שרואים בתמונות מאפריקה, מאוסטרליה.
רואים מן ערובה ענקית כזאת.
ויש תמונות כזה של ג'ירפה עומדת ליד תל טרמיטים, והתל יותר גבוה ממנה.
וואו.
יש כאלה, לא אצלנו בארץ, בארץ יש גם תרמיטים, אבל לא כאלה. אז הארכיטקטורה שהתרמיטים בונים שם, תרמיטים אגב זה לא רק תרמיטות, זה גם תרמיטים, גם שכרים, אבל לא משנה, הם יודעים לעצב את הערובות של העברור והפתחים למטה ולמעלה, שהאוויר החם עולה למעלה.
נו, אולי אפשר להעתיק מהם את ה...
בדיוק, זה הנקודה. אם אתה יוצר היום, קודם כל השיטה הזאת היא ידועה, בנו ככה כבר לפני מאות שנים, זאת אומרת היו יוצרים ערובה,
כן.
שחיקו את זה מהטבע, זה נקרא ביומימיקרי, גם על זה דיברנו נכון. פעם, והיא הייתה שואבת את האוויר החם, בעצם שאיבה טבעית, בדיוק כמו אצל הנמלים. אין פה איזה...
התרמיטים. צריך לתת קרדיט לתרמיטים דווקא. הם מאוד...
שלא יצבעו אותנו. שלא, כן. בעל בעולם
ה... וזה חלק מהעניין הזה. עכשיו, עוד דבר אחד מאוד מאוד מעניין בפרויקט של יוסי, שגם קשה להראות ברדיו, אבל אם נכנסים, נגיד, לפייסבוק, וכותבים אקו 360, אפשר לקבל מה שהוא עשה ברגע שהוא סיים את הבניין, לפני חודש, הוא פשוט העלה סדרה מאוד ארוכה של פוסטים, שבה הוא משתף בכל הדרך שהוא בנה את הבניין הזה.
אפשר להעתיק...
אפשר להעתיק אותו חופשי.
די.
בכוונה.
אתם רוצים לצרוב וילה מהרסוף? בבקשה, הורידו עכשיו את התוכניות.
במדפסת לת ממד אולי?
בוודאי, רק צריך למצוא קרקע.
אפשר להדפיס אותה, כן, אפשר. יש שם דרך אגב את המודל של ההדפיסו בתלת ממד, אבל בכל מקרה כמובן שיש זכויות יוצרים למעצבים ולאדריכלים, וזה חלק מהעניין, אבל פה יש עניין של שיתוף, ואני חושב שזה גם קשור מאוד לנמלים. מכיוון שאנחנו הרבה פעמים, אם מצאנו איזה משהו טוב, אנחנו אומרים, אוקיי, זה טוב, נשמור את זה לעצמנו. ובאדריכלות ירוקה, ופה הלכה למעשה, מה שיוסי קורי עושה, הוא בא ומשתף את כל האינפורמציות, כולל בעלי המקצוע, מי עשה את זה, איזה מערכות, ובעצם תורם לעבודה המשותפת כדי ליצור תכנון ואדריכלות אקולוגית ומקיימת יותר, ותורם לסיבוב הבא. ככה דרך אגב גם בבניין של אוניברסיטת תל אביב, יש להם אתר שלם, אתה יכול פשוט ללמוד משם, ויש שם המון 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 חומרים שאין לנו אפילו זמן לעבור עליהם, גינון, טיהור מים, חומרים, הצללה, המון 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 נושאים שעוד נוכל להמשיך ולדבר עליהם בפעמים הבאות, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין, וגם הבנה שאין 100%, זאת אומרת, גם אם מנסים פה הוא ניסה להכניס כמעט לגעת בכל דבר דרך תכנון דיגיטלי וכו', אבל גם אם אתה עושה משהו, אתה משפר את העניין, בטח יחסית לבניינים היום שאנחנו גרים בהם או אפילו לומדים בהם, כן. שאי אפשר לפתוח את החלון ולהכניס אוויר נקי, זה פשוט מדהים. אנחנו התרגלנו לחשוב שיש רק דרך אחת לעשות את ה... לחיות בה, וזה לגור בתוך בניין, שחם מדליקים מזגן, שקר מדליקים מזגן, וסוגרים עניין. וזה הורס לנו את הבריאות, תרתי משמע. אז אני ממליץ להיכנס, לראות, לקרוא את הפוסטים, יש תמונות, סרטוטים, כל הדברים, שפו אמיתי.
טוב, אז תודה על ההמלצה הזאת, תודה ליאיר אנגל, למעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. אז רגע לפני שנדבר על החסה, שכולם בימים האחרונים צופים באיזשהו סרטון ויראלי שמופץ ברשתות החברתיות, ששם לכאורה מפרידים שכבת פלסטיק דקה שמצפה עלי חסה. האם החסה שאנחנו אוכלים היא בעצם פלסטיק? נראה לי שהתשובה היא לא, אני אומר לך בוודאות שלא, אבל...
זה די מפחיד.
כן, אבל ברשת, כמו ברשת, רוב הדברים... האם אנחנו אוכלים פלסטיק? לא, אבל...
כנראה שגם.
האם כולנו נמות כתוצאה מחסה? לא, אבל... אוקיי, מיד נברר. טוב, אנחנו רוצים לחזור לנמלים, אבל רגע לפני...
זהו, אז התרמיטים שזה שבאמת... זה סיפור מעניין.
כן, נמלים, הוא באדמה, נכון? יש מטלולית קטנה כזו, אבל כן של תרמיטים, הוא עצום.
אז זהו, אז חלק מה... יש כל מיני... גם תרמיטים, יש הרבה מאוד מינים. לא הזכרנו את זה בעצם. יש המון מינים שונים, גם של נמלים, גם של תרמיטים, גם של דבורים, אגב. וכל אחד יש לו סיפור, יש אלפי מינים שונים. עכשיו, תרמיטים, יש את התרמיטים באמת שהזכרנו, שבונים את הטילים הענקיים האלה בגובה של כמה מטרים אפילו. אבל בארץ יש לנו גם תרמיטים, אומנם אתה לא תראה טל כזה של 7 מטר גובה בארץ, אבל יש לנו גם בארץ תרמיטים. ואנשים לפעמים מתבלבלים, ואפילו באנגלית קוראים להם white ants, נמלים לבנות, אבל הם לא נמלים, הם משהו אחר לגמרי. יש הרבה דמיון כי הם גם חברתיים, הם גם החרקים החברתיים בעצם התפתחו באבולוציה גם הנמלים, גם הדבורים, גם הצרעות וגם התרמיטים, אבל הנמלים והדבורים שהם בגדול אמרנו סיפור דומה, הם מאוד מאוד שונות מהתרמיטים, כי התרמיטים הם בעצם התפתחו מהג'וקים. תרמיט זה סוג של ג'וק חברתי, כן, התיקנים בעצם הם האבות הקדמונים של התרמיטים. אז בעצם הם לא דומים בכלל לדבורים והנמלים שהתפתחו מהצרעות, אלא הם ג'וקים חברתיים. ושם כל הסיפור הוא אחר. יש בתוך קן של תרמיטים גם מלכה וגם מלך.
מבדיל
מהסיפור
ש... סוף סוף שוויון? קודם,
שוויון מגדרי מוחלט. מה התפקיד? הפועלות הם פועלים ופועלות, ובקן יש מלך ומלכה. לפעמים גם יותר מאחד. האמת היא ששם אתה יכול לראות קצת סיפור כמו של שלמה המלך, של מלך עם איזה 1,000 מלכות, 1,000 נשים. אבל בדרך כלל מתחילים בתור זוג מלכותי של מלך ומלכה, והבנים והבנות שלהם פועלים ופועלות, ויש להם גם לוחמים ולוחמות, כמו שהזכרנו קודם, שיש סוגים שונים של פועלות.
כמו בצהל היום.
אז גם שם יש גם לוחמים וגם לוחמות. המינים הם...
אז שם התפקיד של הזכר הוא לא מסתכם בהפריה ותו לא.
נכון, נכון. וזה בעצם ההבדל מאוד משמעותי בין החברות האלה של הנמלים והתרמיטים.
וגם להם יש טכנולוגיה לבניית קן משוכלל, כפי שהזכרנו מעט וכו'.
אצל הנמלים, אגב, אפשר להביא דוגמאות אחרות לאדריכלות מאוד מרשימה, למשל בעלים של העץ, שלוקחות עלים של עץ ותופרות אותן לכדור, ואז אתה מקבל כדור ממש של עלים, שהוא סגור בצורה של כדור, וכל הקן חי בתוך הכדור הזה. זה למשל הנמלים הירוקות שהזכרתי באוסטרליה ובאפריקה, לא אפריקה, מזרח אסיה, אין חיות ככה, לתוך קן שהוא בתוך כדור של עלים ככה בעץ.
עולם החרקים הוא בית משוגעים אחד גדול.
מטורפים. אין סוף סיפורים כאלה אני יכול להביא לך.
טוב, אז בוא נחזור באמת לדבר על נמלי האש. אתה התחלת מלהבחין בנמלי אש בארצות הברית לבין...
נכון, המחקר שדיברנו בהתחלה הוא מחקר שנערך על נמלי אש אמריקאיות.
אז מה הן אותן... זהו, אוקיי, אז מה כן קיים בארץ?
אוקיי, אז הנמלים שיש לנו בארץ, נמלי האש המפורסמות שהתפשטו בהרבה מאוד מקומות בארץ, בצפון, במרכז, גם בתל אביב יש פה... אין מין אחר של נמלי אש. הן נקראות נמלי אש כי הן באותו אופן הן מאוד מאוד לא נעימות לאנשים. שיש לך נמלי אש בבית, כמו שעכשיו שמענו קודם, שמעתי בהפסקה, זה מאוד מאוד לא נעים. נקראות נמלי אש בגלל העקיצה שלהם.
שמעת מהמעצב יאיר אנגל שיש לו נמלי אש בבית.
נכון, נכון, כן.
זה בגלל כל הקומפוסט וכל הדברים האלה. הוא לא זורק את הקומפוסט לפח. הוא כן זורק, הנה הוא מסמן לי שהוא זורק. אז איך מגיעות נמלים? זה בעל חיים שהוא אינדיקציה לכל מיני לכלוך, לא?
לא, לא, יש לנו נמלים בכל מקום והן נכנסות אלינו לבתים.
הוא מעצב שלא מנקט, זה הסנדלאול הכי חייב.
יכול, אני לא הייתי אצלו בבית, אבל יש אותן גם בחיפה אצלנו.
זה אגב לא ללכלך עליו מאחורי הגב, כי הוא מעבר לשמשה, אז הוא יכול להגיב בתנועות. אוקיי.
כן, אז נמלי האש שלנו הגיעו לארץ לא מזמן, לפני פחות מ-20 שנה, עד כמה שאנחנו יודעים. איך הם הגיעו? והתפשטו, תראה, כל המינים הפולשים, זה מין פולש בעצם, כן? כמו שיש הרבה סיפורים של מינים פולשים, יש את המדוזות המפורסמות בים, מין פולש מגיע בדרך כלל בעקבות פעילות שלנו, אנחנו אשמים בזה,
כן.
אדם, אוניות, מסחר וכו'. אז לא יודעים בדיוק איך הם הגיעו לכאן, וגם לא יודעים בדיוק מאיפה, כי כמו שאמרת בתחילת התוכנית, בשתילת השנה, שעה הראשונה, בעצם הם... במקור שלהם, מאיפשהו כנראה ג'ונגלים בדרום אמריקה או משהו כזה, אבל הם כבר התפשטו בכל כך הרבה מקומות בעולם, שהיום כשאתה מגיעות למקום חדש, אתה לא יודע אם הם באו אליך מהג'ונגלים באמריקה, או בכלל שהם באו אליך ממקום אחר שהם כבר פלשו אליו קודם. והמין הזה שיש אצלנו הם קיימים בהרבה מקומות בעולם.
אז אצלנו נמלי האש פחות אלימות.
לנו יש את הקטנות, קטנות האלה, אתה בקושי רואה אותם, צבע בהיר כזה.
בארצות הברית הכל הוא בגדול.
שם אצל ארצות הברית הן הרבה יותר גדולות, הרבה יותר אגרסיביות, הרבה יותר אלימות, יש להן עקיצה, פחד עקיצה, ולא עוקצת אותך נמלה אחת, אלא אתה בטעות מתיישב או איפשהו במקום לא נכון, אפילו הוא דורך להם על הקן, תוך רגע יש לך 100 נמלים במכנסיים.
הקיצה מכילה חומר כימי?
זה ארס, בוודאי, כן. זה ארס שהוא מאוד 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 לא נעים. תראה, בדרך כלל זה לא מסוכן, למרות שיש מקרים של תגובה אלרגית, כמו שיש אנשים שהם אלרגיים לדבורים, לקיצה של דבורים, וזה כבר יכול להיות מסוכן. במיוחד אם תחשוב של 100 נמלים שלא שמת לב וטיפסו לך לתוך המכנסיים ועכשיו הם מתחילות להקוץ אותך, זה, אלה המקרים שמגיעים לפעמים לבית חולים, ויש אפילו מספר לא גדול של מקרי מוות מתועדים בארצות הברית, מהנמלים שיש להם. הנמלים שלנו בארץ, אני לא חושב שמישהו מת, ואפילו לא שמעתי שמישהו הגיע לבית חולים.
שמעתי שמישהו התעורר לחיים בזכות הנמלים.
זה יכול להיות, זה יכול להיות.
הכאב.
עכשיו, מה שמעניין במיוחד בנמלים שלנו, אם הזכרנו קודם את הרביעה המוזרה של הנקבות מתפתחות מביצה, מופרד שיש להם אמא ואבא, אבל הזכרים אין להם אבא.
כן, למרות שזה קצת נשמע לא הגיוני, כי כביכול זה בעצם שיבוט, נכון?
הזכר
הוא שיבוט שלהם, אבל הוא לא...
שימלב, אנחנו מקבלים חצי מהמטען הגנטי שלנו, מהכרומוזום שאנחנו מקבלים אותה מהאמא, וחצי מהאבא, מהביצית והזרע שיוצרים את העובר. אז ככה זה גם בנקבה של נמלה, אבל הזכר הוא מתפתח מביצית שלא הופרטה, כלומר יש לו רק... את הסט של הכרומוזומים שאתה מקבל מהאימא, הוא חצי בן אדם, חצי נמלה, יש לו מה. יש לו חצי מהמטען הגנטי שיש לנקבה.
וואו.
שזה באופן כללי...
זה דבר מעליב.
זה דבר מוזר באופן כללי, זה קיים בכל הנמלים, גם בדבורים אגב. עכשיו, נמלי האש שלנו, יש שם סיפור קצת אחר, קצת מוזר. הפועלות הן נולדות ככה, כמו שהסברנו עכשיו,
okay.
אבל המלכה, כשנולדת מלכה חדשה, אין לה, היא לא תוצאה של הפריה של ביצית עם זרע, אלא היא נולדת מביצית לא מופרט של האימא שלה, שהיא שיבוט מוחלט של האימא. כלומר, היא קיבלה את כל המטען הגנטי שלה.
אז אצל מלכה יש עוד איזה עניין? די.
המלכות... קודם דיברתי על הזכרים, אתה אמרת שהן שיבוט, אמרתי שהן חצי.
נכון, שהזכר הוא חצי שיבוט שלהם.
מלכה חדשה בנמלי האש שלנו, אלה שיש לנו פה בארץ, פה בתל אביב.
שיבוט גנטי של אימא שלה.
כל מלכה חדשה היא פשוט שיבוט, היא קופי.
וואו.
כל המטען הגנטי של האימא.
תגיד, כל הרעיון במוטציות, להשתפר, אבולוציה, זה לא חל שם.
זהו, הן לא צריכות את זה. לא, אני צריך. זה כן קורה שם לאורך מיליוני שנים, אבל לאורך מאות שנים, או מאז שהם הגיעו לארץ, ואם תיקח את כל נמלי האש שיש בארץ, כל המלכות הן פשוט זהות גנטית. הן פשוט צבא משובט של מלכות, וואו. שיושבות אצלנו עכשיו בכל הארץ ומטילות ביצים ומתרבות כל הזמן. וכל מלכה חדשה היא קופי זהה גנטית למלכה הראשונה שהגיעה לארץ. רגע, זה לא נגמר פה. הזכרים שם, גם הם עשו איזשהו סוויץ' מוזר. כי הם לא משבטים את עצמם מהאימא, כמו שאמרנו קודם, אלא הם שיבוט של האבא. קורה שם משהו מאוד מוזר. זכר ונקבה מזדווגים.
כן.
אוקיי? הבנות שלהן, הפועלות, הן תוצאה של רבייה מינית רגילה, ביצית של האמא, זרע של האבא. כשנולדת מלכה, היא שיבוט של האמא. כלומר,
בלבד.
האבא לא מעביר לגנים, לבת, נכון. המלכה.
ואת אומר
שזכר... וכשנולד זכר חדש,
כן.
הוא שיבוט של האבא שלו, ואין לו בכלל גנים מאמא.
די.
שזה משהו שכשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, זה לגמרי לא סביר, כי איך יכול להיות שמלכה, אמא, נקבה, מטילה ביצה, שיוצא ממנה צאצא של האמא הזאת, שלא מקבל ממנה
שום גן.
די. לא מקבל טיפה של דנ"א.
היא פונדקאית לגמרי לזרע של האב.
אפשר להגיד, כן.
די.
וככה זה עובד, ואז הזכרים הם שיבוט של הזכרים.
יש יתרון אבולוציוני בדבר הזה.
בעצם נוצרו כאן באבולוציה שני קווים נפרדים שמשבטים את עצמם, אבל הם נפרדים. המלכות משבטות את עצמם, הזכרים משבטים את עצמם, ובפועלות זה המקום היחיד שבו בעצם הגנטיקה מתחברת של הזכרים והנקבות, וכמובן שהפועלות הן לא מטילות ביצים, אולי לא אמרתי את זה קודם, הפועלות הן עקרות. אין להם בכלל מערכת רבייה.
זה לא כמו
איזה
בני אדם רבייה. שכולם רוצים להיות הורים.
נכון, נכון.
אין שם שוויון.
זה אולי ההבדל הכי דרמטי בין החברה שלנו,
כן.
והחברה של הנמלים, שהפועלות הן בעצם עקרות לחלוטין. הן לא, לעולם לא יטילו ביצה, ורק המלכות מטילות הביצים.
ומה אם הן רוצות, בכל זאת, הפועלות, שוויון,
יש,
זכותי להיות הורה, זכותי
מצב,
להיות הורה.
אין מצב, כי השחלות שלהן פשוט לא מגיעות לא מבשילות, לא מגיעות לבגרות מינית, בנמלי האש. אבל לעומת זאת, בחרקים חברתיים אחרים, כמו למשל בדבורים, בדבורת הדבש שלנו, שמה כן הפועלת יכולה, יש לה שחלות, היא יכולה להטיל ביצים, אבל היא מבחירה כביכול לא עושה את זה.
די.
היא מחליטה, אני לא מתרבה, אני נותנת רק לאמא, המלכה, להתרבות. זה נקרא יוס סוציאליות, זאת רמה גבוהה יותר של סוציאליות מהחברתיות שאנחנו מכירים מרוב מעצמנו.
זה אולי נותן איזה פרספקטיבה פילוסופית על השאלה, האם כל בני האדם, אתה יודע, ידוע שבאירופה, נגיד, פחות עושים במרכאות,
כן.
או מייצרים ילדים, נכון? כן. ואנחנו תמיד אומרים שכאן בישראל לא מקובל שאין לך ילדים.
עושים ילדים אצלנו.
כן.
אפילו לא מעט.
אז אולי צריך להיות כמו הדבורים או הנמלים.
אבל תראה, יש את המלכה שהיא מטילה
נכון.
על שתי ביצים, נכון. או אפילו מיליונים. הזכרתי, יש מינים מסוימים של נמלים, שמלכה אחת, יכולה לגדל, כן, מושבה של מיליוני פרטים. תחשוב על זה.
מדהים.
זה משהו בסדר גודל של מדינת ישראל, מספר הפרטים בקן כזה. אבל רק המלכה מטילה את הביצים, רק המלכה מתרבה, וכל שאר החברה, תחשוב על זה בחברה שלנו, החברה האנושית, אם ניקח את ישראל כאנלוגיה לקן נמלים כזה, שלא רק שאנחנו משתפים פעולה בעבודה שלנו, שזה אנחנו מאוד טובים בזה, זאת הסוד ההצלחה שלנו, שהחברה האנושית, אבל אנחנו נחליט שאנחנו נשתף פעולה גם ברביעה. לא כל אחד מתרבה לעצמו ודואג, הרי זה אולי...
מה שניסו לעשות בקיבוצים, לא עם בתי ילדים מסוג של...
ועובדה שזה התפרק,
נכון? עובדה שעד היום, כן.
כי בכל זאת יש לנו, ברמה הביולוגית, יש לנו את ה... אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו הילדים שלנו, והילדים של השכן, מה לעשות? כנראה
ירוקים
פחות,
יותר.
עכשיו, בנמלים, זה לא ככה. כל הנמלים עובדות כדי, כל הנמלים בקן עובדות כדי לגדל את הבנים של האמא.
אתה רוצה להגיד לי שבמקום שהעורך המשדר רמזי חסון ילד ילד, הוא פשוט היה משתמש במלכה בעין ורד ביישוב, שהייתה אחראית על כל הילדים שם.
ממליכים זוג מלכותי, שרק הוא מתרבה, דמיין במדינת ישראל, זוג מלכותי, רק הזוג הזה מתרבה, מגדל
כל השאר עובדים פרטים,
וכל השאר עובדים
וואו.
כדי להכיל את הילדים של הזוג המלכותי.
קצת כמו בכפר הדרדסים עכשיו שאתה אומר את זה, לא? הם לא מתרבים.
לא ברור מה סיפור הרביעה שם בדרדסים.
אני אסביר לך, הדרדסית
אחת ולא ראיתי אותה בהיריון אף פעם.
לא, היא לא בהיריון, אבל גם היא נוצרה על ידי כישוף של גרגמל. הנה, מיד די-ג'יי מקלר ישיג לנו את הפתיח של הדרדסים, הוא בדיוק נטש את העמדה. טוב, זה הזמן הכי גרוע לשתות קפה. טוב, אז אנחנו נשמע שיר, ואז את כפר הדרדסים תחזירו, כי שם, דרדסית, היא הינדוס של גרגמל.
זה נקודה מעניינת, לא חשבתי.
כן, אגב, שיצר דרדסית עם שיער שחור, ואז יש הרבה טענות נגד הקטע הזה שהדרדסים הפכו אותה לבלונדינית. כאילו, מה הקטע? מה אתם רוצים להגיד בזה?
חצופי.
כולנו יודעים, אני מוחה. אני רוצה להשאיר אותה בסערה המקורית. ביולוג גילה הכבישים צבעוניים במיוחד מסוג קופצן טווסי, אך לא התלהב מהכבישים כי הוא עיוור צבעים. חבל שספיידרמן הפך לסופרמן, בוא נעבור על כל גיבורי העל, די-ג'יי מקלר, ובסוף ננחת על מה שרלוונטי לאייטם. תודה. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, על הכבישים צבעוניים במיוחד, מה שמשעשע כמובן באייטם הזה, או בעניין הזה שהביולוג שגילה את הכבישים לא הבין שהם צבעוניים, כי הוא היה עיוור צבעים. מדובר בביולוג יורגן אוטו, שלום לביולוגית יורגן ורד שפירה.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה? זה גם הכבישים שהם קופצניים והם טווסיים. זה שילוב של כל החיות האפשריות.
כן, אז כרגיל אנחנו קודם כל נעשה סדר. אם אנחנו מדברים על הכבישאים, שזו סדרה, היא מכילה משהו כמו 40 אלף מינים.
וואו.
ובתוך הסדרה הזאת יש משפחה של קופצנים, של הכבישים קופצים, שיש בה משהו כמו 5,000, מעל 5,000 מינים, שזה די הרבה יחסית.
מה ההבדל בין מין למין? זה הבדל מהותי, או שזה איזה טוויסט קטן?
זה נורא תלוי.
כי נשמע שמגזימים קצת בכמות המינים, לא?
אבל לא, זה נורא תלוי.
זה נכון, יש הרבה מינים.
יש הרבה, אתה נותן...
יש מיליוני מינים.
כן. אוקיי.
אבל ההבחנה הזאת של, אתה אומר, מה ההבדל? כולם הכבישים, כולם נראים אותו דבר, נכון? אבל ההבדל הוא הבדל דק, וכשאנחנו מדברים על זה, בכלל צריך לשאול איך נוצר מין חדש, איך אנחנו מבדילים בין מין למין. וההגדרה הביולוגית, שהם מספיק שונים כדי שהם לא יהיו מסוגלים להעמיד צאצאים ביחד. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים לבדוק את זה. לפעמים זה הבדל שהוא כל כך רחוק מבחינה ויזואלית, שאנחנו מניחים שהם גם לא יהיו מסוגלים להעמיד צאצאים, כי אנחנו לא באמת מסוגלים לעשות את הבדיקה של ההגדרה הביולוגית שאנחנו נתנו.
וואו. טוב, אז לא, שכנעת אותי, אוקיי, וזו אינדיקציה משמעותית מאוד, כמובן, או מבחן משמעותי מאוד, לא יכולים להעמיד צאצאים. אז מה אנחנו יכולים ללמוד על הכבישים הצבעוניים האלה? הכבישי הטווס האלה?
אז קודם כל, יורגן אוטו שהלך והעלה לכותרות את הקופצן הטווסי, הסיבה האחת היא באמת שהוא היה עיוור צבעים ולא זיהה כמה הכביש הזה באמת צבעוני ויפה. הסיבה השנייה שבמקור הוא בכלל חוקר של הקריות מים, כלומר תחום המחקר שלו הוא במינים אחרים לחלוטין, וכשהוא פגש את הקופצן הטווסי והתחיל לצלם אותם ולחפש אותם, מה שירשים אותו זה קודם כל האתגר של לצלם משהו שהוא כל כך קטן, כי אנחנו מדברים על הכביש שהגודל המקסימלי שלו זה 5 מילימטרים, כלומר ריבוע אחד של מחברת חשבון, זה הגודל המקסימלי של הכביש כזה. וכשאתה מתמקד ומצלם יותר מקרוב, אתה מזהה דוגמאות וצבעים שאתה בדרך כלל לא רואה ביצורים כל כך קטנים. עכשיו, אנחנו כבני אדם מייחסים התנהגויות מורכבות ותבניות מורכבות ליצורים מפותחים יותר, נכון? נורא ברור לנו שטווס פורס את זכר פורס את הזנב שלו לרעבה, ושיש שם איזושהי ברירה שהיא ברירה זוויגית ואבולוציה שפועלת על הפרט כדי להיות כמה שיותר מרשים עבור הנקבה.
נכון. אוקיי, אז מה קורה שם באמת?
אז זה מאוד מאוד דומה, וזה נורא מרשים ונורא שונה לראות את ההתנהגות הזאת גם בהכבישים, כי אצל הקופצן הטווסי יש מין אחד שהזכרים עושים, פורסים את הבטן, החלק האחורי של הבטן, ואת הצבעים שנראים קצת כמו מסכה שבטית כזאת באדום וכחול, ומנענעים אותה מצד לצד, ויש מין אחד שהזכרים עושים איזושהי תחרויות קפיצה ביניהם, להראות מי יותר חזק ומי יותר מוכשר, וזה נורא מעניין לראות התנהגות כזאת שאנחנו מייחסים ליצורים מורכבים, והכבישים שהם כל כך קטנים.
קטנים, אבל כנראה שמורכבים לא פחות.
לא פחות, כי בסקאלה שלהם החיים מתנהלים בצורה מספיק גדולה.
אז אולי נחלץ גם תגובה מדוקטור אייל פריבמן שנמצא כאן. למה הכבישים לא חיים בכן? הם לא חברתיים, נכון?
מתפלא, אבל יש גם כבישים חברתיים.
כן? יש.
הזכרתי את זה קודם, התרכזתי בארבעת הקבוצות היותר ידועות של החרקים החברתיים.
כן.
הדבורים, הנמלים, הצרעות והטרמיטים. טוב, הכבישים הם לא חרקים, יש לדייק.
נכון.
מה שוורד אמרה, הם שייכים לכבישונים, והנמלים כמובן הם חרקים. אבל יש הכבישים חברתיים שחיים בקן.
נראה לי שמרמה של רוע מסוים, אתה כבר לא חי בחברותה. אבל
אני זוהה.
חשוב לדבר כאן על הרוע.
דוגמה להכביש, שללא ספק חיה מרושעת, הכביש.
לא, לא, די.
אני צוחק.
הוא אוהב נמלים.
אבל יש לי שאלה, ורד, את הזכרת את הדימוי דמיון לסיפור של הטווס, ובטווס יש הרי את הסיפור של... של אמוץ זהבי, עם תורת ההכבדה.
כן, עקרון ההכבדה, באמת.
איפה ההכבדה כאן, אתה שואל?
האם יש הכבדה?
אני שואל, האם את חושבת שגם כאן יש סיפור שאולי יכול להתאים לתורת?
אז רק רגע לפני שהביולוגית ורד שפירה תענה, נספר שעקרון ההכבדה הוא תיאוריה באמת של פרופסור ישראלי, נכון?
זיכרונו לברכה, הוא נפטר לא מזמן.
שגילה משהו פורץ דרך, או טענה פורצת דרך ומטלטלת, שהכובד של הזנב של הטווס זה משהו שנועד להרשים את הנקבות מעצם הכובד, לומר או לשדר לנקבות, למרות הכובד של הזנב, אני עדיין מצליח לחמוק עם האויבים, קצת כאילו אתה תקנה עכשיו ג'יפ יוקרתי, ותאמר, למרות שזה עלה לי 700 אלף שקל, זה מכביד עליי, ואני עדיין מרשים, זה לגמרי כך, נכון? או שרון יקר. מעניין.
אז גם כאן אולי אפשר לדבר על העניין של ברגע שאני כל כך בולט והצבעים שלי הם כל כך בוהקים ואני גם מניע אותם מצד לצד, אולי אני חושף את עצמי לסכנות ובכך אני מכביד על עצמי ומראה לנקבה שאני חזק יותר. עכשיו, בקשר לרשעות, אפשר גם להגיד שהקופצן הטווסי, בכלל קופצנים, יש להם מבנה עיניים שהם מכנים אותם ברשת חתלתולים עם הרבה רגליים. מכיוון שיש להם, מתוך שמונה העיניים שיש להכביש, יש להם שתיים בקדמת הראש שהן מאוד מאוד גדולות, קצת מזכירות את הבובות עם העיניים הגדולות האלה, וכשאר ארבע עיניים מסודרות מעל ופחות נראות, וזה משווה להם מראה נורא חמוד.
תגידי, כשליצור יש כל כך הרבה עיניים, לאן מסתכלים כשמדברים? הרי אנחנו, זה נורא מוזר.
אז זה נכון, אבל מילים לפעמים זה מיותר כשאתה הכביש אולי.
כן, יכול להיות. טוב, אנחנו נסתפק כן. בדברים האלה. אני רוצה להודות לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויטון. תודה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
ועכשיו, דוקטור אייל פריבמן, הבטחנו, ודי-ג'יי מקלר מקיים. זוהי שפריר הזכאי הערבייה. تطلق على نفسها اسم سنافر سنافر دردسم
لا ذكرتي تاجرشال
شرشبيل جرجميل جرجميل لو الخو رخوق مؤد او انا اكره السنافر كم لو بديبوب ساقضي عليكم ولو كان هذا اخر عمل في حياتي זה כזה זקן גרמני נרגן.
לא יודע, נראה לי הוא יותר הרי הם הבלגים, לא?
נכון, נכון, פיו, היוצר המפורסם היה בלגי. האמת שהקריינית כאן נשמעת יותר חדשותית, אבל אוקיי. טוב, אז זה היה הדרדסים, השמענו את הפתיח של הדרדסים בערבית, אבל השמענו את זה כי בעצם הגענו למסקנה שכפר הדרדסים קצת מזכיר את מה שקורה בקן של...
שוב, אני לא באמת בקיא בצורת הרביעה של
הדרדסים. הם לא מתרבים, הדרדסים לא מתרבים.
הנמלים בהחלט מתרבות.
איך הדרדסים באמת נולדים כמומחה?
אני חייב לדעת שזה מחוץ לתחום ה... אני באמת מתמקד בחרקים החברתיים, והדרדסים הם לא בתחום ההתמחות שלי. אבל הכבישים, זה סיפור מאוד מעניין,
כן.
והנמלים והתרמיטים, ובכלל החרקים, אגב, דיברנו קודם על התקשורת ביניהם, איך הם מדברים, הם לא מדברים, אז נמלים בהחלט מדברות אחת עם השנייה, וגם הכבישים אני מניח שיש להם מדי פעם להגיד אחד לשני.
אז יש דיבור בחבר'ה אצלם, כן, הוא באמצעות ריח?
הוא באמצעות הריח.
רגע, רגע, אז אתה חייב להרחיב בנקודה.
אז אלה הפרומונים בעצם, שכולנו שמענו על פרומונים, גם בכל... לכל בעל חיים יש פרומונים, כן? אנחנו, אפילו לבני האדם, שחיה מאוד לא מוכשרת בתחום הזה, יש פרומונים, אוקיי? הרי הפונקציה הבסיסית של הפרומון היא משיכה מינית, כן? כולם מכירים את הסיפור של המשיכה המינית, שהריח הוא בהחלט יכול להיות חלק חשוב מהמשיכה המינית, וזה נכון בכל בעלי החיים.
אבל שם זו ממש שפת תקשורת. זאת אומרת, אצלנו בני אדם אומרים, כן, ריח.
לנו יש אולי איזה שהם כמה פרומונים, וזה כנראה כן משפיע, וזה כן חשוב, אבל התקשורת שלנו
ירא. אבל זה לא שבאמת אישה מפיצה ריח והגבר מריח ואומר, אה.
היא כן, כנראה שהיא, תראה, שוב, אמרתי, בני אדם זה לא תחום ההתמחות שלי, החיות האלה, אני לא עושה.
אתה לא מכיר בני אדם?
חיה משעממת יחסית. אוקיי. אבל אנחנו משתמשים בדיבור, אנחנו מתקשרים בעזרת השפה המדוברת וחוש השמיעה שלנו, אנחנו קולטים אינפורמציה. גם הראייה, כמובן, אנחנו, שפת הגוף היא חשובה, אמנם ברדיו זה לא עובר כל כך טוב, אבל שפת הגוף היא גם נכון. חלק של התקשורת שלנו. אז אנחנו יצורים מאוד ויזואליים, ואנחנו מאוד מסתמכים עם חוש השמיעה שלנו לתקשורת. אצל החרקים, הם גם לא רואים כל כך טוב, רוב הנמלים לא רואות טוב, וגם לא שומעים יותר מדי, החרקים מתקשרים בעזרת פרומונים. התקשורת היא תקשורת כימית, וכל חרק יש לו משהו להגיד לחרק אחר, אוקיי?
שממש לפולס כזה של ריח
כן,
יש
משהו? כן, אפילו שני זבובים שנפגשים, הם רוצים להגיד משהו אחד לשני, וזה בעזרת ריחות. עכשיו, הדבר הכי בסיסי באמת זה פרומון אמין, אבל יש גם פרומונים לכל מיני סוגים אחרים של סיגנלים של תקשורת, ובנמלים או בחרקים חברתיים באופן כללי, זה הרבה הרבה יותר מפותח, ואפשר להגיד שיש להם, בגלל שאנחנו רואים שיש להם הרבה הרבה יותר פרומונים, שיש להם כל מיני תפקידים שונים, אפשר להגיד שאוצר המילים שלהם הוא יותר גדול, okay. בהשוואה לחרקים לא חברתיים. אז בעצם באבולוציה של הנמלים, הם פיתחו שפה יותר עשירה בעזרת זה שהם פיתחו לעצמם הרבה מאוד פרומונים. עכשיו פרומונים, wow. הדברים הכי פשוטים שאנשים מכירים, כל ילד שראה שביל של נמלים, כן, הנמלים שאתה רואה אצלך בגינה, עושות שביל בדשא, אלה נמלי הקציר הכי מוכרות אצלנו, הן עושות את זה בעזרת פרומון השביל. נמלה שחוזרת ממקור המזון אל הקן, היא מסמנת את השביל בעזרת חומר מאוד מאוד ספציפי, בעצם תערובת של חומרים כימיים מאוד מורכבת, שהנמלים האחרות מאותו קן יודעות לזהות, ואז הן עוקבות על אותו שביל חזרה אל מקור המזון, וככה הן בעצם מתקשרות, מעבירות את האינפורמציה של השביל. אבל יש הרבה מאוד פרומונים מעבר לזה, שעושים עוד הרבה דברים אחרים, למשל פרומון ההזקה, כשכן מותקף או כברת מותקפת, אז הדבורים או הנמלים מפיצות פרומון שמתנדף מאוד מהר באוויר.
פשוט ריח ספציפי.
וכולם יודעים שיש מצב חירום, זאת ההזעקה שלהם. במקום סירנה, אנחנו לפי חוש השמיעה, הן לפי חוש הריח. זיהוי, איך נמלה יודעת לזהות את החברה שלה? איך אני מזהה אותך? איך אתה מזהה אותי? לפי הפרצוף, נכון?
סקירה, ניתוח של תפי
הפנים. יש לנו זיהוי פרצופים, מאוד מאוד מפותח.
ושם?
שם זה הכימיה. הזיהוי הוא כימי, לכל נמלה יש תעודת זהות כימית, שהיא בעצם קוקטייל מאוד מאוד מורכב של חומרים שונים שמתבטאים על פני הגוף של הנמלה, הקוטיקולה, זה המעטה של החרקים, נקרא וואו. קוטיקולה, מחוסה כולה, הקוטיקולה, בתערובת של כל מיני חומרים כימיים, פחממנים מסוגים שונים, שהם מזהים את הנמלה באופן, לא באופן ייחודי, לא לכל נמלה יש חותמת, אבל איך נמלה יודעת אם הנמלה הזאת היא אחות שלה מאותו קן, או פולשת זרה שהגיעה מקן אחר אולי לגנוב אוכל, כן. זה לפי הפחממנים האלה, הפרומונים שיש על הנמלה. ולפי זה הם מזהות אחת השנייה. וזה אחד הדברים היותר מעניינים להבין גם מבחינת המחקר שאנחנו עושים היום. בעצם זה פרויקט מחקר עיקרי אצלנו עכשיו. קודם דיברנו על הפרויקט שפורסם כבר של נמלי אש, אז היום באמת אנחנו עובדים על נמלים מקומיות, ישראליות, אותנטיות, צבריות, שלא ייפלשו לכאן משום מקום, אלא נמלה מדברית, נקראת הנווטת השחורה, אלא נמלים האלה שאתה רואה אותן על החול החם רצות, עם רגליים ארוכות כאלה, שחורות.
הנמלים שאנחנו מכירים מילדותנו. כן. משום מה, כשאנחנו מתבגרים זה נעלם.
אלה נמלים מקומיות, מזרח תיכוניות, הן נפוצות בכל האזורים המדבריים, וגם לאורך החוף אצלנו. הן קיימות אפילו בסהרה. במדבר הסהרה, שמגיע לטמפרטורה, יכולה להגיע לסביבות 50 מעלות בצהריים, הן יוצאות החוצה בלי להתבלבל, ורצות על החול החם ב-50 מעלות, כנראה שהם מאוד עברו התאמה מיוחדת לתנאים.
טוב, אנחנו מיד נדבר על המין הזה של הנמלים. אנחנו גם נמצאת איתנו כבר על הקו כתבת הטכנולוגיה של כאן תאגיד השידור הישראלי שירה הדס נקר, שמיד תתייחס לסרטונים שרצים ברשת. נבקש מדי-ג'יי מקלר להשמיע שוב את הפתיח של הדרדסים בערבית, ואז נמשיך. בבקשה. נשמע עד כמה זה דומה לעברית.
كان في قديم الزمان في مجاهل الغابة كانت توجد قرية مخفية تعيش فيها مخلوقات صغيرة تطلق على نفسها
اسم
سنافر
سنافر دردسي
وكانوا يحبون الخير وكان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ الضغير وكان شريرا.
أوه أنا أكره
أنا خببت مدبب
هذا سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي.
צריך ליבא אותו את המדבב הזה.
سأقبض عليكم ساجد قريتكم يوما سوف تندمون.
הנה, והיא אומרת עכשיו, ואם תהיו טובים, תוכלו לשמוע את קולה של שירה הדס נקר. שלום לך!
שלום, דודו, מצוין הגרגמל הזה בערבית.
תקשיבי, כן, בילדותנו, אני משער שאת בת 10, נכון? יחסית לגיל שלנו.
בגדול.
אבל אנחנו ראינו, היה דרדסים בעברית, ובמקביל בירדן בערבית. היינו כזה, רואים גם בערבית, בירדן, וגם בעברית, והעיקר שראינו את העלילות קדימה, גם אם לא ממש הבנו, איכשהו זה שקע פנימה. ראינו מה קורה הלאה, גם בערבית וגם בעברית. טוב, כתבת הטכנולוגיה של כאן, המדע והטכנולוגיה של כאן, תאגיד השידור הישראלי, בואי נדבר באמת על הסרטונים שמופצים בימים אלה ברשתות החברתיות, שעל פיהם החסה שאנחנו אוכלים מצופה בשכבת פלסטיק.
נכון, האמת שזה מזעזע. אנשים מפיצים את הסרטונים האלה ברשתות החברתיות, שבהם רואים באמת אישה שלוקחת ככה עלי חסה, עושה להם איזשהו תהליך, מרתיחה אותם במים, ואז מקלפת מהם בזעזוע את אותה שכבת פלסטיק רעילה, ואפילו מסבירה שהפלסטיק הזה גורם לסרטן, ובאמת אני נחשפתי לסרטונים האלה, אפילו אמא שלי שלחה לי אותם, אתה יודע, עם המון המון סמיילים מזועזעים, והלכתי לבדוק, והתברר שמדובר בפשוט חוסר הבנה מאוד מאוד מצער, ומה שהיא מקלסת מהעלים האלה שהחסה, זה לא פלסטיק, מדובר באפידרמיס של החסה, בעצם כל יצור רב תאי, בזה חסה וירקות אחרים, וגם אנחנו בני אדם, מצופים בשכבה של תאים, שאצלנו קוראים לה אור, או בשפה יותר מקצועית אפידרמיס, וגם אותם עלי חסה פשוט מצופים בשכבת תאים הצפופים הזאת, זו שכבה שמאפשרת לאור לעבור, אבל מגינה על הצמח, ובעצם אם תקלף כל חסה, תגלה את השכבה הזאת של אפידרמיס. אני לא יודעת אם כשהיית ילד עזרת לאמא שלך לנקות טרד, גם כשמנקים את הטרד אפשר לקלף את השכבה הזאת, כמובן שהיא בטוחה למאכל ואפילו בריאה מאוד.
זאת אומרת, לא כל שכבה שקופה היא בהכרח פלסטיק, וזו הלחצה מיותרת ולא נכונה.
מיותרת לחלוטין ולא נכונה, וגם בוא, אף אחד לא יעמוד לצפות אחד-אחד עלי עלי של פלסטיק.
זה גם נכון, למי יש זמן וכסף לזה. וגם מה שמבאס זה שהסרטונים האלה גורמים לאנשים אחר כך להגיד, אוקיי, אז הכל לא בריא, גם פירות וירקות, וזה לא נכון. פירות וירקות זה משהו הרבה יותר בריא.
משמעותית, חסה יותר בריאה מהמבורגר.
ודאי, מאוכל מעובד, מבשר מעובד, בכלל ממזון מעובד, ולכן נמשיכו לאכול פירות וירקות עם כל הכבוד. די עם ההלחצות האלה.
ואל תחששו לא מהקליפה ולא מהאפידרמיס.
לאכול את הכל, אפילו אם זה ארוז בשקית פלסטיק עם כיתוב, גם את זה אפשר לאכול.
הפחות. אם זה כתוב על זה משהו, זה פלסטיק. אם לא כתוב, וזה אפידרמיס, אז זה אפידרמיס.
אוקיי, אז עשית לנו את זה.
עשיתי את ההבחנה, הקלה.
אני רוצה להודות לשירה הדס נקר, תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך.
כתבת המדע והטכנולוגיה של כאן, תאגיד השידור הישראלי.
כן, ואני התקשרתי מיד לעדכן, שלא תטעה. ולא תחשוש מהחסה שלך.
שלא ננטוש את החסה לטובת אכילה של חיות מתות וחיות.
חשוב בשביל הסיבים התזונתיים, לא?
זה מאוד חשוב, כל הפירות האלה. נו, מה? איך ימלאו את הסלט במשהו שהוא זול יחסי? טוב, תודה רבה לך, שירה, על השיחה הזו.
תודה רבה לך.
ועכשיו זה. נו, קדימה, דוקטור אייל פריבמן. אתה גם דוקטור, גם אייל, גם פריבמן. אתה חייב לדעת מאיכן המוסיקה הזו.
כן, אבל מה זה שייך?
אתה יודע, קודם כל זיהית?
נראה לי.
מה?
סטאר וורס.
קרוב, כי זה אותו מלחין. פחות עלילה מוזרה ויותר כיפי ואף בשמיים.
סופרמן?
יפה! אני אומר את זה כחובב סטאר טרק.
אתה מביא לי את זה של אנטמן. היה את הסרט איש הנמלים.
נכון, אבל זה היה קצת אחד לאחד. אנחנו שומעים את המוזיקה הזו, כי אנחנו עוברים לפינה גיבורי על וקומיקס בכלל, והנה השאלה של נוי לוי מחולון, האם גם בעולם הקומיקס ישנו ביטוי לקהילת הלהט"ב? ומי שישיב על השאלה הזו הוא המאייר, איש הקומיקס של המדינה, אורי פינק, שלום לך.
היי, בוקר טוב, בוקר טוב.
יש התייחסות ללהט"ב בעולם גיבורי העל?
כמובן, כמובן, זה דבר... בוא נסגר על זה, כן? בוא נגיד שיש חבר'ה שלובשים טייט, מתרוצצים ברחובות, או מרביצים לאנשים. בוא נגיד שהם פתוחים לרעיונות חדשים בכל התחומים, בוא נגיד ככה.
הצלחת להצחיק אותי לפחות.
כן. אז זהו. אז בקיצור, אם אנחנו רוצים לדבר על קהילה ככה, באופן רשמי, כן, באופן רשמי הקטע של הלהט"בים, הגיבור הראשון שיצא מהארון, גיבור די נידח שקוראים לו נורסטאר. נורסטאר שייך באיזה חבורה של גיבורי על קנדים, ואז בלהט הקרב הוא פתאום יצא ואמר לאויב שלו, I am gay, וזהו. היה רעש גדול מזה, כן, ו-I am gay person, ועכשיו לא מזמן גם התחתן עם החבר שלו בקומיקס, הכל טוב ויפה, אבל הבעיה שהוא גיבור די משם, אין מה לספר עליו מעבר לזה שהוא עושה. אוקיי, אבל אם נדבר כבר על כל מיני גיבורים יותר מוכרים, למשל דדפול שאנחנו רואים עכשיו במסכים,
כן. כן,
אז הוא ככה, בקומיקס, יש לו איזה קראש קטן על ספיידרמן, כן? עוד גיבור שככה מזה, כן, יש לו קראש קטן על ספיידרמן.
אז הוא לא רק נמשך לגברים, אלא לגיבורי על גברים.
הכבשיים.
כמובן, הכל נשאר במשפחה, הכל נשאר במשפחה, אם כבר אז כבר. תשמע, הם כולם נראים כאילו כל היום במכון כושר, אז זה בסדר, זה מתאים. כאילו, זה הולך טוב ביחד. עוד גיבור על, כאילו, בוא לא ממש גיבור על, זהו, זה ככה לוקי, האח של תור, שהוא במקור, כן, אל נורדי, אבל בקומיקס גם יש לו כל מיני דברים משעשעים כאלה שהוא מתעסק, הוא גם מדי פעם הופך לאישה, הוא מה שקוראים ג'נדר פלויד, כן, הוא ככה מדי פעם הופך לאישה, לגבר.
אבל בסופו של דבר גילינו שכולנו קצת כאלה. איפשהו על סקאר, אנחנו כולנו קצת פלואידים, לא? אתה לא מכיר את זה שכל אדם שנותנים לו, אני מכיר את זה מהרבה חבריי הטובים, שאתה נותן להם פאה עם שיער ארוך וסמלה, אתה מלביש אותם, פתאום בא להם על דמות אחרת פתאום. כמובן, לא אומר שזה לא, וכולי, אבל כן. אוקיי.
אני אנסה את זה. עכשיו, יש גיבורת על מאוד מאוד מעניינת, שהיא, זאת אומרת שנחמד, שהיא גיבורה בשם בטוומן. בטוומן הומצאה בשנות ה-50, כי היה ספר כזה שיצא, פיתוי עצמימים, ספר שיצא של פרופסור פרדריק ורטהאם, ששים את כל גיבורי העל שהם משחיתים את הנוער. ואחד הדוגמאות הכי בולטות שלו היה, בטמן ורובין, זה בעצם פנטזיה הומוסקסואלית, אוקיי? אז חברת הקומיקס אמרה, אוי ובוי, אוי ובוי, מה נעשה? מה נעשה? בוא נמציא דמות שתסיר כל ספק לגבי הסטריטיות של בטמן, זהו, נמציא את בטוומן, אוקיי? זה הדמות ככה הסתובבה שם בבטמן, כמה שנים טובות, עד שבשנות, ככה, שנות ה-60 התחילה להיעלם קצת. ואז, עכשיו, בשנות ה-2000, החזירו אותה שוב פעם, אז כנראה כקונטרה לנסיבות היווצרותה, היא עכשיו לסבית, כן? היא לסבית מוסחרת, גם יהודיה, ככה, בשביל הכיף שיהיה. וזו, היא גיבורה ממש מוצלחת, כן? היא גם איזה...
זאת אומרת, גם בעולם הקומיקס לא פוסחים על המגוון שיש בטבע.
ממש, ממש לא. כן, ואז... כן, עכשיו, הקטע היה שבאמת היה לה ריצה מאוד מוצלחת של קומיקס בשנת 2011, ואז היה ריב גדול עם הכותבים של הקומיקס, שהם רצו שהיא תתחתן עם החברה שלה. כן, היא תתחתן, ואז החברת דיסי אמרה, לא, מה פתאום החברת קומיקס אמרה, מה פתאום להתחתן, זה בלגן. חשבו שזה בגלל ש... כן, עכשיו יש חילוקי דעות, האם זה בגלל שהם לא רצו חתונה גאה בקומיקס, או... בגלל שלגיבורי על אסור שיהיו חיים מאושרים, כן? גיבורי על חייבים להיות מיוסרים ועצובים, ולא יכול להיות חיים משפחה נורמליים, כן? אסור שיהיה להם חיים משפחה מאושרים. אז בגלל זה הם עזבו את הסדרה, ועכשיו הסדרה מישהו אחר, אבל עדיין, בת גרלי, סופר גרלי, לא, התבלבלתי לגמרי, בת וומן, כן, בת וומן היא לסבית גאה ויהודיה ונחמדה. וזהו, יש עוד המון המון באמת דוגמאות איזה בזמן האחרון, ככה, יש לי גיבורים יותר נידחים, כן, שהיו, ווונדר וומן, תשמע, וונדר וומן בינינו, הנה, בוא נגמור מה, באמת המספר אחת שלנו, וונדר וומן בעצם, כאילו, היא גרה באי מלא בנות, אוקיי?
כן, נכון, זו חברה נשית, נכון.
אין שם בנים.
אמזונות וכו'.
קצת כמו הנמלים.
כן.
נכון? כמו הנמלים.
כמו הנמלים.
אה,
כן, אלא הוא דוקטור שעוסק בין היתר בנמלים.
כל דבר.
לא מדובר באיש משוגע.
כן, אבל לא... לא, גם לא דוקטור לנעימות פתיחה של סרטים, אני שמתי לב.
אין צורך להקוץ אותו. הייתה מגע מתחת לחגורה. הנה הוא נעלה, הוא משליך.
לא נעלבתי.
כן תרמיתים, הוא מדביק בו את כל התאגים.
מלא אש, כן מלא אש.
אתה יכול לפזר פה, נכון? בטח יש לך. תנסה את זה בקומה אחת, יש זה מצחיק מאוד. אוקיי, טוב, אז כן, שוב, בוא נגיד שעולם הלהטאבס הוא לגמרי חופף לעולם גיבורי העל. יש גיבורי העל במגוון, ממש כמו שיש בחברה שלנו, האנושית.
כן, לדעתי קצת יותר אפילו האמת, וזה ככה צריך להיות, כי סך הכל אמרתי לכם, אנשים מיוחדים, הם לא, אתה יודע, לא כל אחד הוא... הם לא חיים בנורמה.
שמע, לדעתי כבר להיות להט"ב זה כבר לא מיוחד, לא? זהו, צריך למצוא מיוחדות אחרת. זה כבר לא נחשב למיוחד אפילו.
יש בזה משהו. די. אבל ככה, נראה לי שאנשים עושים עם הרעיון שלהם עד הסוף. אבל וונדר וומן, אתה יודע, היא גם... כל הסיפור שלה, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור שבעצם הומצאה על ידי איזה רופא פסיכולוג שגר עם שתי נשים.
נכון, נכון, יש איזה סיפור על זה, ממציא מכונת האמת וכולי, נכון.
כן, ויש איזה במה שם, הכל שם, וכל הקטע של מיניות ווונדר וומן הוא שם.
נכון, והשוטים.
ככה בכיף, כן, זה לא שגרתי. אבל זה תמיד היה ככה ברקע, ובשנים האחרונות ככה וונדר וומן בפירוש הצהירה באופן חד משמעי בקומיק שלה, שהיא ביסקסואלית, כן, ו... וזה באמת הדבר, זה בעצם אני חושב שהסי, כן, שזה הגיבורה כאילו השלישית, כן, ממש היא אייקון אמריקאי לכל דבר, וונדר וומן זה אישה, זה שם בין סופרמן ובטמן, כן, וקפטן אמריקה.
בוא נסיים כמובן בשאלה, האם אתה חושב שגם לגיבורי על מגיע להיות הורים?
אני חושב שכבר חלק כן, אני חושב שיש הורים בגיברה. ואפשר לדבר, זה שיחה אחרת.
האמת שזו שאלה מעניינת, כמובן שמגיע להם, אם הם רוצים, אבל זה מעניין. יש גיבורי על שיש להם ילדים? מעניין.
כן, כן, בהחלט. אני חושב שגם לסופרמן ובטמן יש היום ילדים באיזשהו קומיקס. יש סדרה כזאת, קוראים לה The Super Sons, זה הבן של סופרמן. לבטמן יש בן, כן, בטח, בטמן יש בן. שהוא היום מתפקד כרובין. זאת אומרת, זה לא רק שיש לו בן, שלום הילד.
זה עסק משפחתי.
שלום הילד, האבא לוקח אותו.
ספיידרמן ובנה. מושי פודיה. אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו מודים לאיש הקומיק של המדינה, אורי פינק. תודה רבה.
יאללה, ביי.
תודה רבה. ומיד אחרינו, בשעה 9, משודרת בכאן תרבות, התוכנית המצליחה היסטוריה לילדים, בהגשתו של יובל מלכי, שהוא מגיש העסקת פודקאסט לילדים. הוא מספר סיפורים אמיתיים. אנחנו רוצים לדבר עם יובל מלכי, שלום לך.
שלום דוד ווירס, בוקר טוב.
מה העניינים? על מה תדבר היום בשעה 9 מיד אחרינו?
אז היום אנחנו הולכים לספר סיפור של אדם שקוראים לו ג'ורג' וושינגטון, שרובנו מכירים אותו בתור נשיא ארצות הברית הראשון.
נכון.
ואחד האנשים שעזרו בעצם להקים את ארצות הברית ולנצח את בריטניה במלחמת העצמאות של ארצות הברית. אבל אנחנו נכיר אותו קצת יותר לעומק. נראה שהוא גדל בדרום, נראה שהוא היה בכלל חווי בתור ילד, היה איש צבא, ונראה איך בן אדם פשוט לפעמים מגיע לכל מיני מקומות שהם מאוד לא צפויים. ולא רק זה, ג'ורג' וושינגטון גם עמד בפני הרבה מאוד דילמות שעיצבו בעצם את ארצות הברית כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אתה יודע, כשמישהו מקבל הרבה כוח לידיים, הרבה פעמים אתה לא יודע בדיוק מה הוא יעשה עם כל הכוח הזה. והרבה מאוד אנשים חששו שאולי הוא יקבל את הכוח להיות נשיא ארצות הברית, אבל הוא יהפוך את זה למין מלוכה כזאת. לא היה לו בן להוריש את הדבר הזה הלאה, אבל לא ידעו בדיוק מה הולך לעשות. אבל כמו שתשמעו בפרק, הסתבר שג'ורג' וושינגטון באמת הייתה דמות להערצה עד היום.
טוב, אנחנו כמובן מסוקרנים, ויש לנו 5 דקות מפרידות בינינו לבין הפרק המלא, אז נסתפק בדברים האלה. תודה רבה ליובל מלכי, ומיד אחרי, אגב, התוכנית המצוינת של יובל מלכי, היסטוריה לילדים, כמובן גם כן תרבות של גואל פינטו, שאתה ודאי מכיר, דוקטור פרידמן. טוב, אז בוא נערוך סיכום ביניים של כל מה שלמדנו עד כה, על הנמלים, ואז אולי נסיים עם התייחסות.
אני חושב שעשינו, ככה עברנו על כל מיני...
סקירה על הכל,
עשינו סקירה, ואולי לקראת סיום איזושהי מילה על העתיד. על העתיד של התחום של הנמלים, או חקר הנמלים, חקר אחר. כמו שאתה יודע, אנחנו היום חיים בעידן הגנומיקה. המהפכה הטכנולוגית הגדולה של העשור האחרון זה הגנומיקה. הגנום הרי הוא כל... אוסף הגנים של...
מיפוי של גנים והבנה של מה עושה
כלל
מה.
הגנום, כן. הגנום האנושי כמובן, וכל גנום אחר. אז היום אנחנו יכולים בקלות יחסית ובזול לרצף גנומים שלמים של נמלים. או של דבורים, או של טרמיטים, או של עכבישים, מה שתרצה, ולראות את כל הגנים עכשיו של היצורים האלה, ואז אנחנו מסתכלים, וזה המחקר שאנחנו באמת עוסקים בו היום, על האבולוציה של כל מה שמעניין אותנו, במקרה הזה זה כמובן התכונות החברתיות, האבולוציה של החברתיות דרך הגנים, לראות ממש למצוא את הגנים שהשתנו באבולוציה, והפכו את החרקים האלה מחרקים לא חברתיים, כמו זבובים או פרפרים, לחרקים חברתיים.
זאת אומרת שההתנהגות הזו חקוקה בגנים שלה,
כן, גם כן. השתנה. יש כבר דוגמאות שבהחלט אנחנו יכולים להצביע על גנים, מקומות מסוימים בגנום, כרומוזום כזה או אחר, ששם יש גנים שמשנים את ההתנהגות החברתית של החיה.
מדהים.
וזה בעצם המחר, זה, או זה מה שאנחנו
חוקרים
היום. והיינו
יכול לשחק גם בגנים האלה ולייצר
זן חדש. לקחת. תראה, אנחנו לא מהנדסים נמלים,
אדם לנמלה,
יש על מה לדבר.
פארק של נמלים.
הטכנולוגיות בהחלט מאפשרות את זה.
מה עם הקמה של פארק של נמלים? פחות מרשים מדינוזאורים.
אולי נמלים דינוזאוריות, נמלי ענק כאלה שיש.
הייתה תקופה שהיו חרקים עצומים בגודלם בחדור.
הבעיה שאתה יודע שאין לנו באמת, אין שום דרך לשחזר DNA של דינוזאורים. אז הסיפור הזה של פארק היורה לא יעבוד.
עכשיו סתם באת להסתכסך, לבאס.
הצטער, נאמר לה.
אתה שורף.
ה-DNA מתפרק.
אבל כן הייתה תקופה שבה היו נמלים עצומות בגודלן, נכון?
לא.
כאן בכדור הארץ?
לא, לא, לא.
חרקים?
לא כל כך גדולים. יש חרקים גדולים, כן,
והיו,
אבל לא, לא, אל תגזים, כן? זה לא מדובר.
תן לי להגזים. זו תוכנית שאמורה להנגיש מדע, זה כלי העבודה המרכזי אצלנו, הגזמה.
100%. אז נמלים דינוזאוריות, אני לא רואה סיבה שלי.
בקרוב, טוב. אז אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן, תודה, זה היה מרתק, דוקטור אייל פריבמן, אתה כמובן מוזמן להגיע לכאן
בשמחה.
שוב, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים, מאוניברסיטת חיפה ומהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, תודה רבה לכל מי שאמר על המשדר הזה. האורח שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד, ואז, חברים יקרים, תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. מה קורה אחרינו? מיד אחרינו משודרת כאן, ממש כאן בכאן תרבות, התוכנית המצליחה היסטוריה לילדים, ולא רק ילדים יכולים ללמוד ממה שיובל מלכי יספר, הפעם זה יהיה על ג'ורג' וושינגטון, ומיד אחר כך, כפי שאומרים בערבית, בעד הקליל על מוסלסל, גם כן תרבות של גואל פינטו. אתה לא יודע מילה בערבית? לא צפית בשידורי הערוץ הראשון בערבית? בין כמה אתה?
כנראה שלא קלטתי, אני לא חזק בשפות.
לא חזק בשפות. שפת הנמלים זה רק ריחות.
ריחות כן, זה כן.
נכון. אז תודה לכם כמובן, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
בני הגיל השלישי, בואו לראות את המראה החדש והצעיר של הבית בכפר סבא, אחד מבתי הדיור המוגן החדישים והעשירים בתרבות ובעניין, וקבלו מסלול משתלם בהתאמה אישית. חייגו, כוכבית 60-10, כפוף לתנאי המסלול.
רשת מדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה.
אחרי החדשות, גם כן תרבות, כאן תרבות.